יש המשכיות חיים בעולם בזכות זה שיש זיווג תדירי בין אבא ואמא. זה נקרא זיווג שהוא לחיי העולמות. הזיווג הזה מוליד בעצם את הנשמה של תפארת מלכות, שהן הספירות התחתונות, שבע ספירות תחתונות, שהן מהוות את כל המציאות התחתונה של העולם הזה. כלומר, במילים פשוטות, יש חיים בעולמנו, בזכות זה שיש זיווג בלתי עוסק בין אבא ואמא. ולכן יש חיים בעולם. זה נקרא זיווג תדירי שאינו פסיק. זיווג דלא פסיק. יש זיווג אחר, שהוא תלוי ברצון של התחתונים. חוץ מהזיווג התדירי, יש זיווג שהוא להולדה. הזיווג הזה להולדה הוא נובע מרצון לקבל נשמות חדשות, הופעה של חיים בצורה אחרת, לא רק מינימום של חיים כדי להמשיך את השוטף, אלא להולדה של מדרגות חדשות במציאות. הזיווג הזה הוא גם כן בין אבא ואמא, אבל הוא דורש קודם כל זיווג בין מלכות לתפארת. ברגע שאנחנו רוצים לחבר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, יש חיבור בין אבא ואמא שמביא נשמות חדשות לעולם. זה זיווג יותר מחיה, לא מינימום של חיים, חיים ממש. לכן יש שני מיני זיווגים בין אבא ואמא. אחד שלא תלוי בתחתונים, ואחד שתלוי בתחתונים.
אז מה זה נשמות ישנות?
נשמות, הולדות, אני מדבר, לא...
נשמות חדשות,
כן, זאת אומרת, נשמות שיורדות לעולם, שמחיות ובאות ומתלבשות בגופים וממשיכים את ההיסטוריה האנושית. זה תלוי בתחתונים. לכן יש מדרגות בזיווגים העליונים. אפשר לומר שהנשמה של המנגנון הזה הוא נקרא חיים, הוא נקרא דעת, כן? זה אותו דבר. דעת זה חיים. זאת אומרת שכשיש זיווג שרוצה לחבר בין תפארת למלכות, זה בעצם יסוד החיים. כשיש חיים מהסוג הזה, כשיש דעת מהסוג הזה בנשמת וב קצוות, אז המוות נעלם מן העולם. אפשר לבטל את המוות מן המציאות. המוות הוא לא דבר הכרחי, הוא נבע בגלל שירדנו ממדרגה של חיים למדרגה של עץ הדעת טוב ורע. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם לא תאכל ממנו, תחיה. כלומר, והחי מעץ החיים, וחי לעולם. זאת אומרת שאם אנחנו מצליחים לחבר בצורה תדירית, ממשיכה, בלתי פוסקת, בין זעירנפין למלכות, אנחנו בעצם חוזרים למדרגה של חיים. ולכן המוות מתבטל מן העולם. כמובן שהמוות זה הדבר הקיצוני ביותר. כל זה זה בעצם סילוק של הסיטרא אחרא, של הסמכמם והקליפה, כן? והדברים ברורים וידועים, אם נלביש אותם לתקופה שלנו, הכוח הזה נעלם, כוח הסיטרא אחרא נעלם מכוח התרועה של השופר. זאת אומרת שכשתוקעים בשופר בתרועה, כן? זה מבטל את המוות מן העולם. והחלק בגוף האדם שמתאים לדבר הזה זה התחול. נכון? הוא רומז לנחש, שזה בעצם הנוקבה של הקליפה, זה מתבטל מן המציאות. ובכוח השברים, טו, 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 שזה הנפש, אז גם כן הנוקבה בקדושה, כן, באה ומתגלה בעולם כנגד הסמך מם, שהוא המוות וזה מסלק את הכל. לכן התקיעה האחרונה והראשונה, כל ארוך תו, זה בעצם כוח החיים, לזה אנחנו שואפים, התחלנו בזה, אנחנו מסיימים בזה. ההיסטוריה התחילה בתקיעה אחת גדולה, ותסתיים בתקיעה אחת גדולה. תקע לשופר גדול לחירותנו, תקיעה. לסנס לקבץ גלויותינו, קיבוץ גלויות שאנחנו עכשיו חיים את זה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא תוקע בתקיעה גדולה. טו... זה לא צליל ששומעים באוזניים, זה צליל ששומעים בלב. כל יהודי ששומע עולה לארץ. ולכן האנשים, אין פורום מיוחד שהחליט שעכשיו עולים לארץ. פשוט יהודים מתעוררים, כולם חוזרים, בכל המדרגות. ולכן שומעים את התקיעה הזאת, עם ישראל מיוחד, כי הוא יודע את הסוד הזה, אז בפנימיות של הנשמה שלו, הקדוש ברוך הוא תוקע, ואז יש התעוררות, ובאופן אינטואיטיבי, שנראה מלובש בטבע, הוא פשוט מחליט, הוא ומשפחתו, לעלות חזרה לארץ ישראל. מן הקטנים ועד הגדולים.
זה סוג של חיים?
זה הסוג של החיים החדשים, שהולכים לבטל את המוות מן העולם.
של הרצון.
כן. זאת אומרת שכל יהודי שחוזר לארץ היום, מבטל יותר את המוות שיש בעולם.
אז בארץ ישראל אנחנו רק בדעת?
מה?
אנחנו בארץ החוק בדעת?
כן, ארץ ישראל זה ארץ הדעת, זאת אומרת ארץ האמונה, ארץ התפילה, ארץ החיבור בין העולמות. שכון ארץ הוא רועה אמונה. איך אומר רבי נחמן מברסלב? ובשלום, אין תפילה אלא בארץ ישראל. אין דבר כזה תפילה בחוץ לארץ. כלומר, אין חיבור בחוץ לארץ. החיבורים נעשים רק במקום של החיבור. שם ציווה את הברכה. שם ציווה את הקשר. והתפללו אליי דרך ארצם. תפילה זה רק דרך ארצם. כן, מלא ומלא דיוקים בעניין הזה. העברתי שיעור מצחיק בשבת בצפון הארץ, והייתה קהילה לא ממש מהסוג שלנו, במרכאות, וכאילו שם זרקתי איזה רימון, קודם כל לא יודע איך הגיעו, הייתי בשקט בפינה, אמרו לי תדרוש בסעודה שלישית. לא הלכתי לשם, נכנסתי סתם לאיזה מקום. אז דרשתי. אז שם התחילו להשתולל, היו שני עורכי דין מהסוג של המתנגדים, כן? התחילו לשאול שאלות, לנסות לרדת עליי וזה. כן, אז אני הייתי בשקט עם כל המקורות. לא ידעו מאיפה... להכניס את עצמם באיזה בור, כן, ובשקט, בשקט ככה, העמדתי את הדברים על דיוקם, התחילו להשתולל, בסוף קיבלו את הדברים, כי ראו שיש מקורות לכל מה שאני אומר להם, לאט לאט בשקט, והסברתי להם שבעצם כל העניין הזה, יש טעות גדולה, כי הם הפכו את היהדות לדת, אז הסברתי להם את העניין הזה, את המגמה השלילית הזאת, וכמובן היה קשה לבלוע את הצפרדע, אבל עזרתי להם. כן, ובסוף זה נכנס.
זה לא דעתי.
עד שעכשיו הם מבקשים שאני אחזור לפני ראש השנה לתת שיעור יותר כללי לאיזה 200 איש שמה. עוד שיעור.
עשית עלייה בתוך עלייה.
זה חשוב. בתוך הארץ. למה? היו שם מלא אנשים שעולים, עולים חדשים. עכשיו הם לא יודעים. אתה בא, אתה נכנס לקהילה, מתחילים להכניס לך סגנון של תורה. ופשוט אתה הורס את האדם על ידי סגנון. עכשיו, שני עורכי הדין האלה, יש להם אישיות. וקריזמה. אנשים מסכנים, לא יודעים לענות, מה היעד גיבולה? כל פעם שמישהו פותח את הפה, הוא אומר לו, אם כל כזה תשמע, אתה לא מבין בה. כן? אז אמרתי לו, עם כל הכבוד לך, עורכי דין לא מפחידים אותי, אני אעמיד אותך במקום על ידי מקורות. רק תקשיב, תהיה ילד טוב. הוא אף אחד לא דיבר איתו ככה עד היום, וכנראה שהוא היה צריך לשמוע את הדברים האלה. לכן יש בינה לקדושה, שזה מה שמבטל את המוות. אנחנו בקטע של זכאה איהו בחלל נשמתה ורוחה עם נפשה. אשרי לו למי שכולל וממשיך את כוח הנשמה והרוח להאיר לנפשו. כלומר, אשרי מי שחי במגמה הזאת. כלומר, הוא מביא את החיים של הנשמה, נשמה זה בינה, כן? מביא את זה לרוח ולנפש, נכון? כלומר, הנשמה מעבירה לרוח, הרוח מעביר לנפש. מי מעביר לנשמה? הנשמה של הנשמה. זה נקרא חיה. בסדר? אז חיה זה סוד החיים. לכן החיים מתחילים מחוכמה. חיה, נשמה, רוח ונפש. אז החיה מחיה את הנשמה. כן, איך קוראים לעם ישראל? חיה. נכון? חיה אחת יש באמצע הרקיע. חיה אחת עומדת באמצע הרקיע. כלומר, מה זה עם ישראל בתוכן הפנימי? חוכמה. נכון? חוכמה עליונה, חוכמה אלוהית. זה נקרא מרכז המציאות, באמצע הרקיע. עכשיו, מה הדבר הזה, איך זה זורם? וקל הדור הייתה על ידי כל התורה. מה זה כל התורה? כל העם רואים את הקולות, נכון? התורה היא קול. כלומר, אם הייתי צריך להלביש את התורה בתוך המנגנון הזה, איפה היא מופיעה? בתפארת, נכון? כל התורה זה תפארת. נכון? כמובן שהיא ירדה מלמעלה, אבל כשהיא מופיעה בעולמנו, היא בתפארת. לכן התורה היא קול, כמו קול השופר. נכון? כשתוקים בקול שופר, בעצם שומעים את התורה בצורה הפנימית, מפנימים את התורה. אז זה נקרא קול התורה. צריך לשמוע קולות. מתי שומעים קולות? וזה אירנפי, נכון? איך אומרת הגמרא? בשישית קולות. בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית משיח בה. אז לכן בשישית קולות, שישית וקולות זה אותו דבר. כל מה שקשור לכל זה קשור לשש. בסדר? דהיינו שלומד תורה בכל רם. לכן צריך ללמוד תורה בכל ולא כמעיין בספר, רק עם העין. זה לא רומן. לא קוראים רומן כשלומדים תורה. צריך לבטא במילים, בקול רם, ולשמוע את מה שאני קורא, כמו שאני עושה עכשיו. גם כשאני לבד. צריך ללמוד בקול. למה? כי הקול נחקק בתוך המציאות. מי שרק מעיין בעין, ולא מבטא בפה, אז יש לו פחות סיכוי לזכור משהו. לכן צריך לבטא את זה בכל רם. דבאורייתא התקפון, כי על ידי התורה מתחזקים הנפש, רוח ונשמה שלו. אדם שעושה זאת מחזק את הנפש, רוח ונשמה. כלומר, הוא מחבר בין העולמות. זה נקרא נרן, ראשי תיבות נפש, רוח, נשמה. ואמר, דכל מן דלא התעסק באורייתא, כי כל מי שאינו עוסק בתורה, עוסק מלשון עסק, ביזנס, כלומר רוצה לעשות מזה ילדים, רוצה לעשות מזה ריבוי, כמו כסף, שאתה עושה עסקים, אתה רוצה שהכסף יתרבה, כך בתורה, כל פעם שאתה לומד, אתה צריך לרצות שהעסק יתרבה, כלומר שיהיה לך יותר ויותר זרימה של אור מהעולמות העליונים לעולם הזה, כדי להרבות הוויה במציאות. מי שעושה את זה בצורה כזאת, מביא חיים. כל מי שלא עושה את זה, שהיא חיות ומזון הנפש רוח נשמה, חליש נשמתי רוחי ונפשי. הוא מחליש חז ושלום את כל הכוחות שיש לו. לכן נחלשים כוחות נשמתו ורוחו ונפשו. כן, חלש בתורה זה חולה, נכון? חולה וכמעט מת. ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב. זאת אומרת שאדם שאינו מתעסק בתורה או עוסק בתורה, קרוב למיטה. הולך יותר ויותר למות. כל מי שאינו לומד תורה, מת כל יום קצת יותר. לכן אתם רואים אנשים שהם מתים חיים. בסדר? כי אינם עוסקים בתורה. זה פשוט מאוד. צריך לעסוק בתורה כל יום כמו חמצן. אתה הולך ומתחבר לחמצן, כמו שאתה ממלא את המכשיר שלך, כן? לפחות פעם ביום או בלילה. אותו דבר, האדם שלומד תורה, הוא בעצם מתחבר למקום.
זה קשור לשתיים מקרא אחת רגום?
זה קשור להכל, כן. לכן, עלה ותעתה, למעלה בשורשם ולמטה בחלקי נפש רוח נשמה שבגופו. לכן, האדם הזה חי, בגלל שהוא מקשר את העולמות האלה, הוא חי מחיי החיים. זאת אומרת שהחיים עוברים דרכו יותר ויותר, הוא מאומן, הוא מאמן, ולכן הוא יותר חי. אמונה שווה חיים. בסדר? אדם מאמין ואדם חי יותר, כמו אדם שיוצא מאימון. אדם שיוצא מאימון חי יותר מאדם שהיה לפני האימון, למרות שהוא התעייף. אבל עכשיו בגלל שהוא יותר מאומן, הוא יותר חי. אתה חוזר לעניין הנוקבה דקליפה ואומר, ויותר את הכבד היא הנוקבה דסמכמה. כן? היא זונה. יותר את הכבד נקראת אישה זונה. מה זה זונה? זה בעצם מדרגה שלא שייכת למדרגה אחת. כלומר, יש בזה פיזור של כל הכוחות. זה נקרא זנות. זאת אומרת, זה חילוק בין המדרגות ולא חיבור אמיתי וגדול. זונה זה רק חלק תחתון בלי חלק עליון. כלומר, זה חיבור גופני חיצוני בלי חיבור נשמתי פנימי. מי שהולך לראות זונה זה לא בגלל שהוא אוהב אותה, אלא כדי להרגיע את היצרים התחתונים. אותו דבר כאן, זה נקרא חיבור שהוא חיבור חלקי. לכן צריך להיזהר מאוד איך מתחברים לכל מה שמתחברים בעולמנו. אם אתה לא כל כולך במה שאתה עוסק, אז הגישה שלך היא גישה פרקטלית, חלקית, ולכן גישה כזאת חז ושלום קרובה למנגנון הזה. צריך להיזהר מאוד. וכשאתה עוסק בתורה, אתה צריך לעסוק גם בחלק החיצוני שלה וגם בחלק הפנימי שלה, כדי שלא תהיה לך גישה חז ושלום רק עם החלק התחתון. כי היא המפתח, כן? המפתח, סליחה, את בני אדם לזנות רחמנה ליצלן. אז מה זה? זה נקרא בגוף האדם יותר את הכבד. כן? מה זה יותר את הכבד?
יותר.
נכון, זה כמו המרה, נכון? זה המרה. המרה נקראת יותרת הכבד, לכן קוראים לה מרה, כי היא בעצם מרה. היא לא מתוקה, היא הופכת להיות מרירות בשביל האדם, היא ממררת את חייו, כן? וימררו את חייהם בחומר, בלבנים, בעבודה קשה, בכל עבודה בשדה, כן? זה מה שקרה לבני ישראל בארץ מצרים. מררים את חייהם. למה? מפרידים בין זכר לנקבה. מפרידים בין המדרגות. ולכן, ברגע שמפרידים בין המדרגות, זה נקרא מצרים. אדם לא צריך להיות במצרים כדי להיות במצרים. מספיק שהוא יחיה בצורה חלקית ולא שלמה, הוא נקרא במצרים. לכן נחשב להם כאילו זנו עימה. אז כל מי שלא חי את מה שהוא חי בשלמות, הוא דומה לזונה. מה קרה למשל במתן תורה? בגלל שלא הייתה שלמות, כתוב כמו זונה שזנתה תחת חופתה. כלומר, מתחת לחופה היא כבר זונה. איך יכול להיות דבר כזה? זה שאתה לא שלם בדבר הזה. כלומר, אתה מקבל חלק וחלק לא. צריך לכפות עליך חלק מסוים, אתה לא מקבל אותו. מה צריך היה לכפות על עם ישראל? תורה שבעל פה. תורה שבכתב קיבלו, תורה שבעל פה לא קיבלו ברצון. לכן היה צריך כפייה. כפה עליהם את ההר כגיגית. אז זה בעיה. לכן, שיעורים היא עושה עצמה שיריים. כן, מה זה שיריים? חלק שהוא מיותר, כן? השיריים. כאילו מה שמשאירים.
שיריים.
כן? אבל לכל אלוהים אחרים מתקפה. היא הנותנת תוקף וחוזק לכל אלוהים אחרים שהם כוחות החיצוניים. עכשיו, בגלל שזה לא הולך לצד הקדושה, חס ושלום, זה הולך לצד השני. לנקרא, למה שנקרא אלוהים אחרים, כוחות החיצוניים. על ידי הניצוצים הקדושים שהיא גוזלת מבני ישראל, כשהכשילה אותם בעבירה. אז העניין הזה, זה חיות במקום למקום הנכון, חיות לצד השלילי. באופן פשוט מאוד, האדם מחיה את הצד השלילי שבעצמו. ולכן הוא יותר, באותו זמן, יותר נמשך לעבירות באותה תקופה. אדם שנמשך לעבירות באותה תקופה, שידע שהוא בעצם נותן כוח, הוא מחיה את הצד השלילי שבו. ולכן עכשיו הוא נמשך יותר לעבירות, הוא מחפש. הוא נמשך אחרי דברים שבדרך כלל הוא רגוע. איך זה עובד? פשוט מאוד, הוא נותן אוכל לצד השלילי, ולכן הוא מחיה אותו. ברגע שאתה נותן לו, מה הוא רוצה עוד? נכון? זה כמו היצרים, היצר הרע שלנו, יצר העריות, שהוא היצר הכי גדול באלף השישי, כתוב מרעיבו, שבע. מעניין. מאכילו, רעב. כמה שאתה נותן לו לאכול יותר, הוא רעב. כמה שאתה מרעיב אותו, לא נותן לו לאכול, הוא שבע. ולכן, אם אתה בעצם נותן לו מזון, אתה נותן לו דלק. דלק ולגיטימציה. ולכן הוא לאט לאט מתרגל, ולאט לאט מושך אותך לצד הזה. אז כל החיים שלך עכשיו נמשכים לצד הזנות. והמה התקריאת יותר את הכבד? למה קוראים לחלק הזה של המרה יותר את הכבד? למה זה נקרא יותר את הכבד? למה הנוקבה דקליפה נקראת יותר את הכבד? כן, זה הנקבה של צד הקליפה. כי מלשון זה משמע שנעשית יותרת, כלומר מיותרת, ותפלה לבעלה הנקרא כבד. החלק המרכזי זה הכבד. כל מה שיותר, כן? כל המוסיף גורע. כלומר, האויב הגדול ביותר של הטוב זה
יותר טוב.
היותר. כל פעם שאתה מוסיף, יש בזה בעיה. ולכן הכבד הוא בסדר, אבל בגבול הכבד. אם יש יותר מן הכבד, אתה כבר יותר מדי בקיצוניות. לכן זה נקרא יותר את הכבד. הכבד הוא תפל למדרגה העליונה, ויותר את הכבד, כן, זה כבר מדרגה חיצונית. כל מה שמיותר בגוף שלנו, אנחנו מורידים, נכון? שערות, ציפורניים, אסור לתת להם להיות יותרת. המיותרות הזאת, כשזה עובר את גבול הבשר, זה כבר קליפה. גם לבנות, רבותיי. נשים שיש להם ציפורניים, אני לא יודע איך הם חיות, כמו מחשפות עד פה, כן? אתה לא יודע מה הם עושות עם זה. קודם כל זה מגעיל. ודבר שני, כן, זה כל הקליפה שם, נאחזת. אז אם אתם רואים אנשים עצבניים ואנשים כל הזמן זה, תסתכלו על הציפורניים קודם כל, דבר ראשון. ומי שאוכל בכלל, אוכל את הציפורניים, ננה. כן, זה שיר. אבל אינו כן, אלא העניין הוא להפך. בתר דעביד נעופה עם כולהו, כי אחר שהיא עושה נעופים עם הכל, כלומר הזונה הזאת הולכת עם כולה, אין לה כבר שייכות, אין לה בעלות, מי אף אחד לא בעלים עליה, כן? יש לה הרבה, זה הזונה, נכון? רוצה לומר, אחר שהיא הכשילה בני אדם בזנות, כן? אז מה היא עושה? היא מכשילה בני אדם, היא הולכת עם כולם, שנחשב להם כאילו נעפו אימה. אז כל מי שנמשך לשם, זה כאילו היה עם זונה בחיים שלו. כן, כמובן זה לא חייב להיות אישה ממש. כל המשיכות האלה, זה נקרא זנות ברמות שונות של המציאות. יאיבת שיורים לבעלה. אחר כך, מה נשאר לבעל? שיורים, שום דבר. נכון? אחר כך היא נותנת שיריים לבעלה. כלומר, מה נשאר בשביל הבעל? הוא הלא בריבוע. למה היא כל הזמן הכל כלפי חוץ? כן, לכן אין לה שום מדרגה. אתם מבינים עכשיו למה כתוב כל כבודה, כל הכבד שלה, בת מלך פנימה. אבל אם היא חז ושלום בחוץ, אז אין לה שום דבר לבעלה, לא נשאר שום דבר לבעל. רוצה לומר שהולכת לבעלה ומתחממת בו. זאת אומרת שבסופו של דבר היא נותנת לו רק שיריים, והשיריים אמרנו שזה הצד של הקליפה, ואז היא, כן, מקיימת איתו גם כן, כי בסופו של דבר הוא בעלה, אבל איזה מין זיווג זה? זיווג תחתון בלבד, כמו זונה. ולוקחת ממנו כוח, עוד פעם, כן, כי הוא נותן לה כוחות, בלי להיכנס עכשיו, זה נקרא כלי זין, כן, זה כוחות, זה כמו נשק. אז הוא ממלא אותה בנשק, כדי שאחר כך היא תלך להמשיך לזנות, ולכן לחזור ולזנות עם בני אדם. ועליי תמר, ועליה נאמר, כי בעד אישה זונה, כי בעבור חמדת אישה זונה, שהיא הנוקבה דקליפה שנפתים על ידה לזנות. זה מושך בני האדם, זה מושך את הצד הגברי, את הצד הזכרי, וחז ושלום, האדם שוכח את כל תלמודו. כי נשייה, כן? זה הכוח הזה. עד כיכר לחם, כן, חז ושלום, יש בתורה, בקבלה, בזוהר, סגולה, סגולה שלילית, כן? בוא נגיד ככה, שמי שהולך ללכת אצל זונות, הוא מאבד את הפרנסה שלו. ככה כתוב. כן? הנה, בסוגריים, פירוש יבוא האדם לעניות עד כי ישאר, כן, ישאל כיכר לחם. זאת אומרת, הוא הולך חס בשלום לבקש אפילו לחם כבר, שהוא לחם שלם. זאת אומרת, אין לו לחמים, אין לו לחם, כי אין לו בעצם הלחמה, אין לו חיבור אמיתי, אין לו בניין אמיתי, לחם זה אישה, את הלחם אשר הוא אוכל, ולכן חז ושלום ברגע שהוא יוצא כלפי חוץ והולך אצל זונות, אז זה פוגע בצורה מאוד 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 חזקה חז ושלום בפרנסה שלו. הוא מפרש שמילת לחם היא כמו לחמם. כן, אז הלחם זה מלשון חימום, והיינו דאי היא התחממת מכבד, שהיא מתחממת מבעלה סמך מם הנקרא כבד. אז שמה זה הכבד ויותרת מן הכבד, זה כמו איש ואישה. של הקליפה. אז מתחממת איתו והולכת לחמם אנשים אחרים. רוצה לומר, כשהיא נשארת כבר בלי כוח לזנות, הולכת להתחמם מבעלה לקבל כוח מחדש.
כן. הלכנו לדעת
אם יותר את הכבד. כן, אמרנו.
נכון. איך להבין שיהושע, אחרי שהוא התקבל אצל הזונה, שהוא נכנס, אתה מתחתן איתה.
נכון. זאת אומרת, זה כבר תיקון. מה הוא עושה? הוא מגייר אותה, מחזיר אותה לתחום של הקודש. זאת אומרת, מה הוא עושה יהושע בעצם? הוא לוקח את כוח הזנות שעד היום היה בחיזור, והוא עושה מזה בניין. זה נקרא התקפיה והתהפכה. זאת אומרת, זה הכוח האמיתי. כי הזונה יש לה פוטנציאל, נכון? זה לא רק הסיפור היחידי, אנחנו מכירים בגמרא הרבה סיפורים כאלה, שדווקא אותן זונות הפכו להיות אנשים של תלמידי החכמים, כי יש לה פוטנציאל גדול. אבל ברגע שמישהו מסוגל לגייר אותה, אתם איתי או שאתם... ברגע שיש כוח לגייר את הדבר הזה, זאת אומרת להפוך את הקליפה הזאת, להכניס אותה, להחזיר אותה לתחום הקודש, זה נקרא כי תצא למלחמה. וראית בשביה אשת יפת תואר, ואז מה אתה עושה? אתה מחזיר אותה. אתה מחזיר אותה לבית. כמובן שיש תנאים כדי להחזיר אותה לקודש. היא עשתה את ציפורניה, נכון, גילחה את שערושה, החליפה את סמלת שביה, הורידה את סמלת שביה מעליה וכו' וכו'. אחרי זה, והבטה אל ביתך ובעלתה, והייתה לך לאישה. אז אתה מתרחב. לכן קוראים לה רחב והזנה. כלומר, מי שמסוגל לעשות את זה, זה לא פשוט. יש אנשים שנפלו בזה בגלל שהם הלכו באופן שיטתי, דווקא, לנשים כאלה כדי להפוך אותן לקדושה. מי שנכנס לשם, אחד ושלום קשה לו לצאת בחזרה. ותחול, כי הוא שחוק הכסיל. התחול, שהיא הנוקבה דקליפה, והיא המביאה לשחוק את הכסיל. כלומר, השחוק אצל האדם זה שטות, כן? זה ליצנות, זה בא מהתחול. רוצה לומר שהיא מראה פנים שוחקות לעוברי עבירה. כלומר, מי שעובר עבירה מצליח. אז הוא אומר, עד היום הייתי בשקט, הייתי בקודש, לא הייתי מצליח שום דבר. עכשיו שאני עושה שטויות, מצליח לי. או שהאדם אומר, הנה, אתה רואה, גם הדתיים קורא להם דברים. זה לא קשור אם אני עושה ככה, עושה ככה, שומר שבת, לא שומר שבת. אז זה כאילו אילוזיה שהכוח השלילי מראה לאדם, הוא אומר לו, תשמע, זה לא קשור לשום דבר. זה הכל מקרי. אין פה איזה מנגנון, אין פה מי שמשגיח. זה קורה לזה וזה קורה לאלה וקורה גם לאלה. למה דתיים לא סובלים? תפסיק לבלבל את המוח עם השטויות שלך. אז הוא מראה לו כאילו עולם הפוך, משקר לו, מטעה אותו, מטעתע בו. כן, מראה לו פנים שוחקות לעוברי עבירה. ולכן האדם הזה רואה דרך התחול שלו, כן, שחוק, כאילו כיף לי. ועלי תמר ועליה נאמר, אם ראית, כן, רשע שעשה, שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. מה זאת אומרת, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו? אתה רואה רשע שמצליח.
רשע וטוב לו.
משחק לו. כן, טוב לו. אל תתגרה בו. כלומר, אל...
תקנה.
אל תקנה, אל תימשך לשם. זה סתם אילוזיה. זה עירות, זה תעתוע. הרי שיש רשע שהנוקבה דקליפה נקראת שעה, מראה לו פנים שוחקות. אז יש לו שעה אחת של הצלחה גדולה, מראים כאילו הוא מצליח, תראה, הוא רשע ותראה מה יש לו. זה צדיק ואין לו כלום, אז מה? בגין דאי הוא שאול תחתית. תדע לך, אומר הזוהר הקדוש, שכל זה זה סתם שאול תחתית. זה אילוזיה אחת גדולה שהולכת להפיל את הבן אדם הזה למנגנון שאללה יסתר. לפי שחוזק תומעתו של הרשע הוא כשאול תחתית. כן? זאת אומרת שהעוצמות שהיא נותנת לו מראה לשעה, לזמן קצוב, כאילו הוא מצליח. דאיתם הרבה שנאמר בו צדיק ממנו בולע. צדיק שאין לו כוח כנגדו הוא בולע. אבל צדיק גמור שהוא שומר הברית, כן, הרי צדיק פה זה רק מי ששומר ברית, דהיינו היסוד הנקרא צדיק, אינו בולע כי אם בקדושתו מתגבר עליו. כי אם בקדושתו מתגבר עליו. וזה הרשע הוא כמו הסמך להם שעליו אמרו חז"ל, כבד כועס וקטיל, כבד כועס והורג. רוצה לומר שזה הרשע בכעסו הורג את הצדיק שאינו גמור. במילים פשוטות, הוא בעצם חי בחיות מאוד 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 גדולה, אינטנסיבית, אבל זה רק אילוזיה. זה כמו מי שהכניס את האצבעות שלו בשקע, אז הוא רוקד. אז אתה חושב שהוא חי, כן? מי שרואה אותו מרחוק אומר, תראה איזה חיות יש לו, כולו מלא חשמל. כן, נכון.
מה זה אומר? מה זה
צדיק
שאינו גמור? זה צדיק
פנימי,
זה צדיק
פנימי. צדיק שאינו גמור, יש צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. אז יש בגמרא הרבה הרבה עניינים בזה. זאת אומרת שיש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, בינוני. צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. צדיק שאינו גמור, זאת אומרת שהוא צדיק שבעצם יש לו עדיין חיסרון, ואם הוא לא נזהר, חז ושלום, אז הוא נופל ביצר הזה של העריות, כלומר בעניין של הברית, דווקא.
אפשר, תגיד לי אם זה נכון, שאם
נכון, לכן אמרתי שזה לשעה, בו נכנסתי להפרטים, אבל לזה קיבלנו, לזה מכוון הזוהר, זאת אומרת שהוא, מה זה שעה בעצם? שעה זה ספירה, זה כמו שנה, כן, כל מה שקשור לזמן. עכשיו, ברגע שזה שעה, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש חז ושלום מאבד את עולמו. ולכן, יש שעה משחקת לו, זאת אומרת שבעצם הוא מוגבל בזמן בדבר הזה. למרות שהוא מבחינתו היה אמור להיות קשר לנצח. במילים אחרות, במקום לחיות, הוא נתון למיטה. כלומר, לא לקבל את זה כמובן מאליו, כדבר סופי, שהמוות הוא המנצח. בסדר? זהירות עם הדבר הזה. לכן מה אנחנו מבקשים בראש השנה? כותבנו בספר חיים. לא בספר ש... יכתבו עם החיים, לא. ספר חיים זאת אומרת שאנחנו רוצים לעלות למדרגה של עץ החיים, לא של מתים. כלומר, של אנשים שהם עדיין בטוב וברע. אנחנו כבר רוצים לגמור את התיקון, ואחרי זה חותמנו בספר חיים. בסדר? להבין טוב מה זה אומר פה. זאת אומרת שאנחנו רוצים להיות קשורים לעולם שנקרא חיים, שזה חיה, חוכמה עליונה. והנה אחר שפירש כוחות הרעים של הנוקבה, בישה דקליפה, כלומר, אחרי שביארנו את הכוחות שיש לאישה הזאת, כן, קוראים לה בכל מיני שמות, כן, היא אדומה, דרך אגב. כן, היא גם הלבוש של האדום, והיא... מתעוררת יותר בלילה, כן, אדם צריך לדעת איפה החולשות שלו, ולכן מיד לחבות את השריפות. מפרש המעלות של השכינה הקדושה. עכשיו אנחנו הולכים ללאומה, כלומר לצד החיובי, לצד של הקדושה, האישה שהיא נקראת עקרת הבית, האמיתית, מלכות, ואמר שבכוח חבד שלה, כן, בכוח של החבד, חוכמה, בינה ודעת של המלכות, אז יש לה לב מבין מצד הבינה, כן, זאת האישה הקדושה, יש לה לב מבין, כלומר יש לה בינה, לב יודע, יש לה דעת מצד הדעת, ולב רואה, ויש לה גם כן חוכמה, כלומר יש לה חוכמה, בינה ודעת בתוך המלכות עצמה, וכל זה בעצם, כן, העניין של מתלבש, כן, בלב המבין, בלב היודע ובלב הרואה. למה הכל בלב? כי האישה היא לב. שבא עניין הראייה, אז יש לנו בעצם שלוש מדרגות. כמו שהחכמים נקראים עיני העדה. אז המלכות, הקדושה, יש לה עיניים. ועוד לב, היא הוא שכינת הלב, היא השכינה. לכן, למה קוראים לה לב? כי היא השכינה. השכינה זה למד בית, זה לב. לפי שהיא יוצאת מכנגד ליבו של זעירנפין. אם אני מעמיד זעירנפין ומלכות, כן? אז היא, כן, זעירנפין, נגיד שהוא מסתכל לצד הזה, אז המלכות היא מסתכלת אליו והיא בקומת הלב שלו. זה בעצם הגודל בין גבר לאישה. ככה זה צריך להיות בדרך כלל. בסדר? זה לא הכרחי, אבל גם כן בזוגיות יש בזה סוד, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, לראות אם זוג מתאים. גם כן, חלק מזה זה שהאישה מגיעה לו לחזה. דלה נטלה, כן? אלא דמה צח. כן? שהיא אינה לוקחת אלא דם הנקי, דם הצח. כלומר, היא לא לוקחת דמים לא טובים. היא לוקחת רק את הדמים הטובים. מה זה דם? זרע. נכון, הזרע זה דם. והיינו דאי הוא קורבנה דצלותה נקייה. בלה חובין ובלה פסולת. שהיא לוקחת רק תפילה שהיא במקום קורבן. לא כל התפילה עולה, רק התפילה שהיא ממש 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 כמו קורבן סולת נקייה בכוונה. כלומר, אנחנו יכולים להגיד הרבה פקה 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 בכל התפילה, זה לא כל זה עולה. אי אפשר להכניס את כל המילים שאמרנו. עולות רק המילים שנאמרו בשלמות. אז זה מוריד הרבה 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 מהמילים שאנחנו אומרים בתפילות, כן? לצערנו. שהיא נקייה בלי חטא ובלי פסולת של מחשבות זרות. בסדר? רק זה עולה. אי אפשר להכניס דבר אחר. זה לא שהיא בעונש. פשוט היא לא מתאימה לקומה שהיא הולכת אליה. אז רואים מיד. זה כמו מי שעושה פיפי בבריכה, כן? זה נצבע בכחול. כן? כשיש חומר מיוחד סתמים בבריכה. אז אותו דבר, אי אפשר להכניס, אתה לא יכול לשקר. מי שיכנס לשם זה רק מי שבאמת מתאים לאותה קומה. רוצה לומר כי הדם הוא הנפש, והתפילה נקראת נפש. שאמרה חנה לעלי הכהן, ואשפוך את נפשי לפני השם. זאת אומרת שחנה, ממנה אנחנו לומדים את התפילה, תפילת חנה, ותתפלל חנה ותאמר, כן? מה היא אמרה? אני הולכת לשפוך את נפשי. במילים אחרות, היא מתה.
להקיז דם.
נכון? התפילה זה מוות. זה כאילו האדם נעלם בתפילתו. מה זה מוות? זה לא מוות. זה כאילו אני מתבטל אל מי שאני עכשיו מתקשר אליו, נותן את עצמי, נקרא מסירות נפש, ולכן המקובלים בתחילת העמידה, כן? כשאנחנו אומרים באהבה, מה קורה שם? צריך לכוון ארבע מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. זאת אומרת שמי שלא מוסר עצמו בצורה כזאת בזמן העמידה, שהוא כאילו מת בשביל הדבר הזה, מכאן נולד הדיבור הזה, אני מת עליה, זה בתורה, כן? אנוכי מת על הנערה הזאת, אמר שכם, לצערנו, לדינה, כן? שהוא מת עליה, זאת אומרת שהוא מסירות נפש, טוטלית, מתבטל לגמרי. הדבר הזה, זאת תפילה אמיתית. כלומר, תפילה זה התבטלות מוחלטת לקומה שאנחנו אליה מתייחסים, כלומר לאינסוף ברוך. במילים אחרות, מי שלא מתבטל בצורה כזאת בתפילה, בהמשך תגידו אתם, מה?
בזבז את הזמן.
ככה למדתי שבגלל זה יש מניין.
לזה יש מניין, כן, נכון. נכון. אחת מהסיבות של המניין זה זה, נכון. והתפילה היא במקום קורבן. לכן מה זה קורבן? קורבן מת. הוא קורבן. אז אם אתה לא קורבן בזמן התפילה, והתפילה היא במקום קורבן, לא סתם שבגלל שאין קורבנות אז עכשיו שמו לנו תפילות. הבנתם איך אנחנו חושבים? רק לרמה הזאת הגענו, נכון? נגמרו קורבנות, עכשיו תפילות במקום קורבנות. לא, אם אתה לא קורבן, אין תפילה. קורבן ממש. קורבן ממש, כלומר אם אני לא מת ונותן עצמי מוסר נפשי בזמן התפילה, קורבן ממש, אני כאילו ב... כן, איך קוראים לזה היום? זה אפשר לעשות את זה בפורומים גדולים, נכון? כולם עוצמים עיניים.
דמיון מודרך.
דמיון מודרך, כן? אם אתה לא עושה דמיון מודרך, דרך אגב, מי מאפשר לאדם להתפלל כראוי? כוח המדמה. אם אין לו כוח המדמה, הוא לא יכול להתפלל. כי כוח המדמה זה כוח של הנבואה. ואדם שלא קרוב לנבואה לא יכול להתפלל כראוי. ולכן כוח המדמה צריך להשתמש בו כדי כאילו למות בשביל מה שאתה עושה עכשיו. ואם אתה לא מת בשביל המדרגה שאתה עושה עכשיו, אתה לא מוסר את נפשך, אז זה לא תפילה אמיתית.
זה עקדת יצחק, כל תפילה.
כל תפילה זה עקדת יצחק. לכן זה נקרא במקום קורבן, שעל ידם מתבררים כל הבירורים ועולים לקדושה. כלומר, אתה מת. וכשאתה מת, מה קורה? אתה מעלה מים נוקבין. אתה כאילו עכשיו הולך למות. זה כמו בלילה, שולחים לישון. כמו שנתבררו על ידי הקורבנות. אז כמו שהקורבן, מה קורה לבעל החי? אתה לוקח בעל חי שזה בעצם חי, בהמה. כלומר, כוח חייתי. ומה אתה עושה איתו? מחזיר אותו לשורש החיים. נכון? אתה מביא את החיים ומחזיר אותם לשורש החיים. כך אתה צריך לעשות עם עצמך.
זה מוות?
מה?
בזה שעובדים אותו, אז מחזירים אותו
בוודאי. לשורש החיים. אתה מביא אותו לשורש החיים. אתה מבטא את המציאות הבהמית שבו, ואתה מחזיר אותו לשורש החיים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנמות, אבל הוא רוצה שנרצה, שנהיה מוכנים לזה. בסדר? כלומר, אם אני מוכן למות בשביל הדבר הזה, אז בעצם אני קונה את הדבר הזה.
יש פה איזה סתירה, כי אנשים מסתייחסים לתורה כמקום שרק התורה קיימת, וכן רוצים למות בעד, אבל בעצם הם לא עושים את זה. זה לא בכוונה.
מי שיש לו רק תורה ואין לו תפילה, יש לו בעיה. בזמן הגלות הייתה רק תורה. כשחוזרים לארץ ישראל, יש תורה ותפילה. באמת? התורה והתפילה זה שתי מדרגות חשובות ביותר שמשלימות זו את זו. התורה היא כמו הזכר, התפילה היא כמו הנקבה. בזכות התורה שאתה למד, הלימוד הזה הופך להיות לתפילה. כלומר, התפילה שלך אמורה להיות בגובה לימודך. ואם התפילה היא נקייה, בלי פגם של אבונות, בלי פסולת, כלומר, אתה נותן ממש את עצמך, ולא סתם מוציא מילים מהפה כדי להגיד, כן, וי, עשיתי, התפללתי הבוקר, בלי פסולת של מחשבות זרות. מה זה מחשבות זרות? לאו דווקא דברים לא טובים. כל מחשבה שהיא לא זה, שהיא זרה לדבר הזה, אז הניצוצים מתבררים ועולים למעלה ביסוד דמלכות, בסוד מן. הנה. אז אנחנו מעלים מן. אמרתי לכם בתחילת השיעור, שזה כבר גורם לייחוד בין אבא ואמא, ולמה? נשמות. נשמות חדשות. עכשיו, מה זה הנשמות החדשות האלה? באיזה דמות זה מופיע? זה לאו דווקא ילדים שייבלדו בעולם, אלא יותר ויותר גילוי הוויה. מה זה?
גילוי הוויה.
ועזב, כן, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו. מה זה והיו? הוויה. בסדר? אז אתה מגלה הוויה. לכן זה נקרא גילוי הוויה. אז מי שעושה את הדבר הזה, סליחה?
הכל מגלה הוויה,
לא? לא, אבל זה נותנים לנו איך. מה זה הכל מגלה הוויה? אם אני עכשיו הולך לראות זונה, זה מגלה הוויה? בצורה שלילית, חז ושלום. זה לא מגלה בצורה שאני רוצה. לכן צריך לעשות את זה בצורה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, בצורה חיובית. בוודאי שאפשר לגלות, הכל זה הוויה. אבל אם זה חז ושלום מצד האפור...
אז כל התפילות הלא נכונות שלנו זה גם נכונות.
אז זה מסוכן, צריך להיזהר מאוד. לכן הרמב״ם מאוד מאוד מאוד, כן? מה כתוב על הרמב״ם? שהוא היה מתפלל, מה היה קורה? כל פעם שהיה מתפלל, מה היה קורה? היה מתעלף. כל פעם שהיה אומר, האדון ספרתי תפתח, היה נופל ומת. הרמב״ם. היה מתעלף בכל תפילה. היה צריך לעורר אותו, כאילו הוא היה מתעורר אחרי שהוא כבר מת כאילו, כי העילפון זה כאילו נתן את הכל, ואז ממשיך. כי רק במילה, השם שפתיי תפתח, כן? כי אני לא יכול לפתוח אותם לבד. מי שהיה מכוון רק בזה בכלל, לא היה יכול להתפלל, רק מהפחד הזה. אנחנו הכל זה רק מילים, חז ושלום. צריך להיזהר מאוד, ובמיוחד בזמנים שאנחנו מתקרבים לימים נוראים, כן, אז אנחנו רואים איזה מחזורים כאלה עבים, כאילו רק לגמור, אובססיביות כזאת, כן? לא, לא. עדיף מעט עם הכוונה הזאת, מאשר סתם לקרוא, 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 לקרוא. כן, תהיה במה שאתה. אף אחד לא מבקש ממך לאכול את הסידור. אתה בקבוצה, אתה בכלל, אתה בקהל גדול, אבל אתה צריך להיות שלם במה שאתה עושה. בסייעת הדשמיה, זה נקרא קרוב לנבואה, כך אומר הרמב״ם.
אז למה זה רק שפוך שיחה בחודש הזה?
זה לא בחודש הזה, זה פשוט כי רק אנחנו לא מסוגלים להיות בהיי כל השנה, אז אומרים לנו לפחות חלק, זה כמו אדם שהוא בשמירה. נכון? אם הוא היה ב-100% מהפוטנציאל שלו במשך 12 שעות, הוא לא יכול להחזיק מעמד. אז מדי פעם, כן, קורה משהו, אז זה מעלה לו אדרנלין. אז האדרנלין של השנה שלנו זה אלול ותשרי. אבל זה כל הזמן צריך להיות ככה. דרך אגב, הזוהר אומר שמי ששמר ספירת העומר וחג השבועות כמו שצריך, הוא בכלל לא עובר בדין בראש השנה. והדין שלו כבר מיד לחיים. כן, כוח חיצונים יכול להיות פה.
עליית מן זה רק דרך
התשוקה? עליית מן זה כל עניין רצון של תשוקה. נכון? אז יכול להיות, זה נקרא תפילה. תפילה זה תפילה. עוד פעם, אנחנו כל הזמן טועים במינוחים שלנו. זה מה שהיה הכי קשה לי להסביר לאנשים שם בשיעור. הם פשוט זורקים מילים, כן? ולא יודעים מה הם אומרים בכלל. אז הוא אומר לי, כן, אבל זה לא נכון, הדבר הכי חשוב זה דע את השם אלוהיך. ככה שמעתי מהרב, כן, מה זה דעת? אני חושב שדעת זה שכל, כן. אמרתי לו, דעת זה חיים, זה משהו אחר לגמרי, אתה לא מתרגם את זה בצורה נכונה. מה זה תפילה? מי מתפלל? הנשמה מתפללת, נכון? מתי מתפללת הנשמה? כל הזמן, אין לה הפסקה. אז מה אנחנו עושים בעצם? מדי פעם מתחברים לתפילה הזאת, זהו. אבל הנשמה שלנו כל הזמן בתפילה. היא לא צריכה לבוא לבית כנסת או להגיד, זה שעת מנחה, שחרית, עמדית. אין דבר כזה בנשמה. אין זמנים. היא כל הזמן בחיבור. מדי פעם, האדם למטה נפגש עם התפילה העליונה הזאת. זה מה שקורה.
למה זה התפלל? היא מתפללת. לעצמה?
התפילה היא מתמדת. התפילה של הנשמה מתמדת, מתאמצת, היא תמיד לצאת מן העלם אל הגילוי. להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח, הנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם ועל כל החיים. אלא שבשעת התפילה המעשית, כאן למטה בבית כנסת, הרי שהתפילה הנשמתית, התדירית, מתגלה בפועל. כלומר, אתה פשוט מתחבר עם הנשמה הזאת. אתה מכניס את עצמך לשקע של הנשמה שמתפללת תמיד. אז אתה חושב שהתפללת עכשיו משעה 6 עד שעה 6 וחצי. לא, התחברת לזרם שהוא תמיד. התפילה שלך זה לא זמני.
הזרם הזה זה תתמודה או שאנחנו...
לא, זה דבר שהוא כל הזמן במציאות. זה נמצא.
אנחנו מודעים לזה?
בוודאי, הנה. אני צריך להיות מודע לזה, שהנשמה שלי מתפללת תמיד. כלומר, מי מתפלל תמיד באמת?
בורא עולם.
הקדוש ברוך הוא. הוא מתפלל תמיד. עכשיו, מה הוא אומר בתפילה שלו הקדוש ברוך הוא? יש לו תפילה אחת. מה? לא, זה התפילים שלו.
מה ישראל?
לא.
אנחנו
עומדים. ומי
כאן חי ישראל? מה? לא. יפה מאוד.
איך?
והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, מסכת ברכות. מעיניים שהקדוש ברוך הוא מתפלל. ככה שואל את הגמרא. אתה ראית פעם את הקדוש ברוך הוא מתפלל? הוא אומר לך, כן, יש לו רק תפילה אחת. כל הזמן אותה תפילה. והביאותים אל הר קודשי. אני רוצה שבני ישראל יחזרו לארץ ישראל. זהו, עשיתם סמינר.
אמרת להם
את זה? בטח שאמרתי להם את זה. דרך אגב, אמרתי את זה כשהיינו עם כל הרבנים בירושלים.
אבל
אנשים לא יודעים את זה. יש לקדוש ברוך הוא רק תפילה אחת. עכשיו, זה מעייף, לא? זה קצת משעמם, לא רק תפילה אחת.
לא, זה מועד, זה...
מה? כל הזמן אותו שיעור. אז המורי ורבי אמר לי, זאת אומרת שיש לו מה להגיד, שזה אמיתי. אל תפחד לחזור על עצמך. בסדר? זאת אומרת שיש לך באמת כיוון, יש לך חינוך. זה אותו דבר כל הזמן. כשאומרים במסכת אבות, כן? הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר?
זה
מה שהוא היה. לא, הוא אמר. יום אחד שמעתי אותו, לא, הוא היה אומר, איפה שהיית הולך, זה תמיד אתה יהיה אותו שיעור. בסדר? אוקיי.
הספר מהרב צבי יהודה, שאני חוזר על דמותו של משה רבנו, אליהו הנביא ודוד המלך.
כל הזמן, זה השיעור שלו. נכון, זה השיעור שלו. מורי ורבי, יש לו רק שיעור אחד, כל הזמן. איפה שאני לא הולך, איפה שאני אשמע אותו, איפה שאני אלך, אני אתחבר, כל השיעורים זה רק זה. כלל ופרט. לכן, זאת השכינה של ה... כן, השכינה הנכונה. אז הלב זה שכינה. איך קוראים לה התפילה? עבודה ש...
שבלב.
זאת אומרת שהתפילה היא נקבה, היא נוקבית. בסדר? היא לב. מה אמרת?
מעבל. מהמעבל.
כן. לפי שהיא יוצאת מכנגד ליבו של זעיר אנפין. לכן זה נקרא תפילה שבלב. כלומר, היא מסוגלת לקחת את מהלב של זעיר אנפין. הראש שלה מסתכל, תמיד העיניים שלה כנגד הלב שלו. נת לה אלא דמה צח, אז היא לוקחת רק את הדם הנקי, את הדם הצח. דהיינו היא קורבנת צלות הנקייה, בלא חובים לפסולת שהיא לוקחת רק תפילה שהיא במקום קורבן, שהיא נקייה וכו' וכו' וכו'. אז מה שאמרנו עד עכשיו, כן, בלי פסולת, בלי מחשבות זרות, אז כל הניצוצים עולים, ואז היא מעלה את המן לזירנפין בעלה. אבל, פסקה הבאה, יותר את הכבד, שהיא הנוקבה דסמכנם. עכשיו חוזר, כן? הוא עובר מאחת לשנייה. כלומר, מהצד של הקדושה לצד, כן, להבדיל, אלף הבדלות של הקליפה.
רגע, סליחה, הרב, אני... ואם הקרבת לפני בעלי הדרכה מכל, כלומר, כל הכוחות שלה מרוכזים בו.
כן, בוודאי, בוודאי. כלומר, היא מחזירה לו, הרי מה זה מים נוקבים?
רצון.
זה הרצון, זה התשוקה, אז לאן זה עולה? אליו. נכון? ואל אישך תשוקתך.
הלשון פה כזאת גם...
מה?
הלשון כזאת היא מתוקה.
ממש, מתוקה ומדויקת. וצריך כל מילה, כל מילה זה בול, זה לא ליד, כן?
ממש
שיר, והיא מקרבת
לפני בעלי הדרכה.
נכון, נכון, זה שירה, ממש שירה. אתם מבינים גם מאיפה נולד הסגנון של הרב קוק. כן, כי הרי הוא לא התבשם אלא מן הזוהר ומכתבי האריזה. ומי שיודע לקרוא את זה בצורה השירית, הפיוטית, כן, אז הוא מוצא גם יופי, שהרי אם זה אמיתי זה גם בסופו של דבר ויפה. זה חייב להיות כך. אבל יותר את הכבד, שהיא הנוקבה דסמכמם, לא יהיבת לבעלה אלא שיעורים ופסולת. כלומר, לעומת האישה השנייה, האחרת, נכון? מה היא משאירה לבעלה אמרנו? רק שיעורים. למה בעצם? אצלה כל הרצון זה לקבל לעצמה. נכון? ברגע שיש לך רצון לקבל לעצמך, אתה מפעיל את המלכות שלך בצורה שלילית. עכשיו, של מי? למי שייך את המלכות? לזעיר אנפין, לקודשא בריך הוא. לכן מה אנחנו אומרים בראש השנה? אנחנו ממליכים אותו, לא את עצמנו. כלומר, מה אני צריך לעשות בראש השנה כדי להצליח את ראש השנה? לבטל את הרצון שלי העצמי לקבל את המלכות שלי, להחזיר את המלכות למי שהיא שייכת לו, לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא שאנחנו ממליכים אותו. אז מה אנחנו עושים במשך יומיים? רק ממליכים אותו, כלומר מחזירים לו את המלכות
על ידי התבטלות,
על ידי זה שאני יודע שהמלכות שלו, ברגע שאני מתבטל למקום. לכן היא לא נותנת, אם זה חז ושלום קליפה, אז להפך, היא לא עושה את זה. זה הכל חיצוני, היא לא יודעת לעשות את זה. והיינו את המחשבות הזרות של בני האדם, שהם האמן שלה שמעלה אותם לבעלה. היא לא נותנת שום דבר. היא הייתה אמורה לעלות מן, היא לא מעלה שום מן. הוא מפרש מה איני הוא בעלה, ומי הוא בעלה של הסדרה אחרה, של הקליפה, של האישה הזאת. יש כמה בחינות בתחורה דקליפה. אז יש כמה. הרי זה זונה, נכון? אז יש כמה בחינות של זכר. ואמר כבד נקרא אל אחר. למשל, הנה אחד מהדברים נקרא כבד. כבד נקרא אל אחר, אלוהים אחרים. כלומר, כוח אחר. מי שנותן יותר מדי כוח לכבד שלו, במילים אחרות, הוא כל הזמן עצבני. שולף הכל מהמותן, הכל מלמטה, הכל מהבטן. כל התגובות שלו זה תגובות בטן. זה עובד, עבוד הזרה. הוא זורה, הוא מזרה, כן, את כוחותיו, הוא מפזר, כמו זרע לבטלה. הוא כבד, הנקרא אל אחר, שהוא הסמכמם, שהוא הזעיר אנפין דקליפה. אז במקום להיות זעיר אנפין דקדושה, הכבד הוא זעיר אנפין דקליפה. כמובן שאם הוא כל הזמן עצבני, זאת אומרת שהוא מחפש כבוד. לכן זה בא מהכבד. זה בגלל שיש לו אגו גדול, ולא עשו כפי שהוא רצה. וואו. כן? ומאילן שיעורים דנטיל מינה, ובכוח אלו השיריים שהם האבונות והמחשבות הזרות שהסמך מהם מקבל מהנוקבה שלו. הרי היא מחממת אותו, נכון? בעבודות זרות, בכל מיני פיזורים למיניהם, כלומר בראייה חלקית או חלקיקי ראייה של המציאות במקום ראייה כוללת, הוא עולה ומקטרג למעלה. אלה? מי זה הוא? הסמך מהם. כן, הוא הולך ומקטרג למעלה. זאת אומרת, לא רק שהיא מפילה אותו, אחרי זה היא הולכת ואומרת למעלה, תראי, תראו, הוא נפל. אלה? ומתעוררים דינים על ישראל רחמנא ליצלן. אז ככה, חז ושלום, זה מעורר את מידת הדין. חז ושלום. ואז התעביד דם חול, חשוך והוא חמה והוא קמה. נעשה דם הכחול חשוך ושחור, חז ושלום. הדם הוא הופך להיות שחור. כלומר, זה דם עקור, דם שהתקלקל. רוצה לומר, הנוקבה דקליפה הנקראת תחול, מתמלאה דינים קשים על ישראל, השם ישמור. ומה שהייתה תחילה תחול שוחק, אז בהתחלה היא כאילו הייתה בצחוק. כן, לכן כל הזמן שיש גם... תראו כמה, עד כמה זה חדר בתודעה האנושית. כן, כשאתם רואים למשל, לא יודע מה, או סרט או משהו על כוח רע, זה תמיד, כן? תמיד יש איזה צחוק כזה. למה? כי זה ככה, זה כאילו מתחיל בצחוק, אבל זה לא צחוק אמיתי. זה צחוק שכאילו נראה אמיתי, תמיד יש חיוך בקליפה, כן? אבל החיוך הזה הוא חיוך של סתרה אחת. אז לכן תחול שוחק ומראה פנים שוחקות כאילו, אבל זה הכי מפחיד, לעוברי עבירה. עתה היא נהפכת להם לפנים של זעם וכעס, רחמנא ליצלן. אז מה שהתחיל כאילו רגוע ונחמד והכל בחיוך גדול, הופך להיות חיוך מהצד השני. ואמר, והוא נחש רמאי, כן? דפתי לחווה, דפתי לחווה, דאי ליבה. אז מה זה עושה? הנה, כל השחקנים של בראשית הם מגוף האדם. כלומר, מי זה הנחש? אמרנו, התחול. הוא הנחש הרמאי שפיתה את חווה שהיא סוד הלב. זאת אומרת, הנה זה בגוף האדם. כל יום זה יכול לחזור חטא חווה. כלומר, התחול שלנו יכול לפתות את הלב שלנו, ואז אנחנו חוזרים על חטא אדם וחווה. של אדם הראשון, חס ושלום. אתם מבינים כמה זה פשוט? רוצה לומר שעל ידי זה נפגמה המלכות הנקראת לב. אז אתה פוגם במי? בחווה של עצמך כל הזמן.
איך לא הבנתי את זה עכשיו?
בסדר? אז מי זאת החווה הזאת?
הלב.
נכון, נחקרנו לה בתחילת השיעור. היא פשוט קצת קצת שינתה את השם. חיה. חיה, שפשוט הורידו אותה, משכו אותה למטה, זה הפך להיות חיוויה. חווה, חיוויה זה נחש. כלומר, החיה הפכה להיות חווה. פשוט מאוד. זאת אומרת שכל רגע בחיים אפשר לחתור בחטא הקדמון הזה. כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לעשות את תיקון חווה, זה לא סתם מילים. התיקון הראשון של חווה, מה זה? לפי מה שלמדנו עד עכשיו? לא לתת כוח לעניין הזה שהוא הכעס. לכן, זה חז ושלום פוגם בלב, ולא תטורו, אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים. הנה, כל המילים. וגרם לה מותה, ואז חז ושלום זה ממית את הלב. גרם לה אחיזת הקליפה, ששם עניין המיטה. כלומר, מה זה למות? זה ליפול לקליפה, זה לא לאו דווקא למות. זה ליפול לקליפה. אז מי שנופל לקליפה, יש לו מוות
בחיים.
בצורה פנימי, באופן פנימי, אבל זה מוות אמיתי. לא פחות מהמוות שאנחנו מגדירים כמוות.
כל פעם שאתה
כועס,
אתה מת.
נכון.
זה מוות
רוחני. כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו. נכון? ככה כתוב באיגרת הרמב"ן. כל מיני גהנם, לא? מה זה כל מיני גהנם? כל המינים שיש בגהנם שולטים בו. אין רע, אלא כעס. כן? זה נקרא רע. ושואל, והתרי בת אליבה, אינו. אומר הזוהר הקדוש, בסדר, אתה אומר לי שזה הורג את הלב, אבל בלב יש שני חדרים. כלומר, יש...
מביא ומציא.
ימין ושמאל. כן? קוראים לזה אונה? אונה ימנית, אונה שמאלית?
לא.
לא אונה. חדר? חדר.
דו ונטריקול קלשון.
אוקיי. מה?
דו ונטריקול קלשון.
עליי. אז מה זה הוונטריקול הזה? איך קוראים לזה בעברית?
אני חושב שזה...
חדרים ועליות.
חדרים ועליות? אוקיי.
יש שני אונות וארבע חדרים.
אמרתי אונות, אמרו לי לא.
אונות לא, אונות
יש ארבע אונות, שני אונות.
טוב, אז אין אונות שם.
למה לא כתוב לבב?
מה?
לבב.
זה לבבכם, לא תטור, אחרי לבבכם.
אבל אם יש שני צדדים ללב, אז צריכים לקרוא לו לבב.
שומעים, זה מה שאני אומר. בכל לבבך.
רק שם.
מה זה רק שם? זה שם, זה המקור.
אומרים
עליה, זה
לא הייתה. לא, בסדר, אנחנו מדברים בצורה פשוטה, אבל כשהתורה מדברת איתנו, תמיד אומרת לבב.
למה אתה אומרת מוחות, ריאות, בקפה, בשר, באונות?
לכן, ושואל, והתרי בתי ליבה, אינון. והרי יש שני בתים בלב, ובחלל הימני שורה יצר הטוב, ובחלל השמאלי שורה יצר הרע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זה שני מלאכים? זה שני דברים? זה אותו כוח, נכון?
זה שני הכבים.
זה אותו כוח, רק שהוא לפעמים נוטה לכאן או נוטה לכאן. זה יצר, כוח יצירתי. למען פתי מיניו, למי פיתה הנחש מהם? איזה צד לדעתכם הנחש הולך לתקוף? את הימני או את השמאלי?
ימני.
את הכי קרוב אליו. כי גם יצר הטוב נתפתה ונהפך לרע. אז מה זה אומר? הוא לקח את שני הצדדים. נשיב אינו כן, אלא הוא דשמאלה. הוא תמיד הולך לצד שמאל.
זה הבית שלו.
זה הכי קרוב אליו. זה הכי קרוב. נכון. מי מוצא את מינו? אלא זה השורש בחלל השמאלי שהוא היצר הרע. כן? אז מה זה היצר הרע הזה? למה הנחש הולך לתקוף שם? מה זה הרע הזה? הגדרנו אותו. אתם זוכרים? לפי בעל הסולם? רצון עצמי. נכון? זאת אומרת שזה בעצם האגו הגדול. מי שיש לו רק אגו שמוליך אותו בחיים, שמוביל אותו בחיים.
ככה אני מאפיין רע.
כן, רצון עצמי גדול. כלומר, אתה חושב תמיד על עצמך.
זה גם הפרט.
נכון, זה הפרט. יש מנגנון שבו לפעמים מבטלים, צריך לבטל את הפרט. הפרט לא קיים כמעט. אתם יודעים איפה זה קורה? בצבא. כשנכנסים לצבא, הימים הראשונים, זה הדבר הכי משגע, כי אתה כבר לא קיים, כאילו, מבחינה פרטית. אתה הופך להיות איזה משהו כזה בתוך מכלול ענק, האינדיבידואלית שלך כאילו נעלמת. זה הכי קשה עד שמתרגלים לדבר הזה. דעיתם הרבה שנאמר בו, לב כסיל, ליסמולו. איפה לב הכסיל? כלומר, מי שכל הזמן מתייחס רק לחלל השמאלי שבלב של עצמו, הוא נקרא כסיל.
זה מה שמפריע.
אתה מתגעגע לגודל הזה.
נכון. צריך לדעת, לכן זה הכלל והפרט. זה צריך לדעת לעשות שילוב ביניהם. נכון? לכן זה הלב כסיל שמאלו, כי הוא בא מסיגי הגבורות שבשמאל. ועלי תמר ועליו נאמר, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. בסדר? דהיינו את היצר הרע שהיא הנוקבה בישה. כלומר, את אותה אישה, את האישה, לא אישה.
לכן הוא
ניגש
לחיה ולא
נאמר. כן. עכשיו, מה זה את האישה?
שהיא ניגשת אליו, לא הפוך.
כתוב מצא אישה, מצא טוב, נכון? אבל אחר כך כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. מה ההבדל בין זה לזה? הרי זה אותו אדם שאמר את זה, שלמה המלך. אחת זה אישה ואחת זה האישה. האישה זה זאת שאני יודע.
הידיעה.
הידיעה. אז זה האישה לא טובה. היא מוצא אני מר ממוות את האישה הזאת. אבל מצא אישה, מצא טוב. כלומר, זה לא האישה הידועה. בדרך כלל האישה היא טובה, אבל האישה הלא טובה, אתה צריך לזהות אותה. יש בה את המדרגה הלא טובה הזאת, המדרגה השלילית הזאת, שמושכת, כמו שאמרנו מקודם.
זה גם מתייחס למה שאמרנו קודם, שכשזה הופך להיות זנות, שאישה שכאילו הולכת לכולם ולא...
כן, כן, זה מה שאמרנו, האישה, האישה. אבל לב חכם...
כשאומרים, האישה זה אומר שאם מכירים אותה, זה מוות, ואם לא מכירים, זה טוב.
לא. אם אני אומר האישה, כאן אני מזכיר, אני מתכוון לאישה של הקליפה. בסדר?
זה כמו אדם והאדם?
נכון, בדיוק, בדיוק. עם ישראל לא נקרא האדם, אלא אדם. אתם קוראים אדם. כתוב האדם, זה תמיד קונוטציה של חטא. באמת? אשר עשו, אשר חטאו, אשר בנו, בני האדם. בנו של אדם הראשון. כלומר, מבחינת החטא. כלומר, אם אני רוצה להזכיר חטא, אני אומר האדם. אם אני רוצה לומר תיקון, אני אומר אדם.
למה בזיווג הראשון כתוב אדם ידע את חברו
אשתו? זה מה שאני אומר לך, אדם. לא והאדם.
כתוב
והאדם. אז עוד פעם, שם נפל החטא. אם זה והאדם, זה החטא. כלומר, זה המקום של החטא. מיד אתה צריך לזהות שם, זה קוד. אם כתוב אדם, כן? או האדם.
אבל
גם
הזה הוא נכון גם לכלל, או רק לפרט?
כל מה שקשור, כל מה שאמת לפרט, זה כללי. אם זה לא עובד בשני הרבדים, משהו לא בסדר. זה לא יכול להיות אחרת.
אז אם אתה אומר
אין דבר כזה שזה עובד בכלל ובפרט זה לא נכון. אין, או הפוך.
אם הפרט מתחבר לכלל.
נכון, אם לא מתחבר, אם הוא יונק ויודע ומודע שהוא יונק את חייו מהכלל. אם הוא מתנתק במודעות שלו.
לא רק זה, אלא גם כשהוא משפיע, הוא צריך
להשפיע בשביל הכלל. לא, לא בשביל הכלל. הוא לא משפיע בשביל הכלל, הכלל משפיע בו. אין דבר כזה להשפיע על הכלל.
אבל אם הוא לא עושה את הדברים לעצמו,
עוד פעם, זה לא לכלל. הכלל, זה, את מתכוונת למטה, אבל הכלל הוא הרבה יותר לפניי. אז אני לא יכול להשפיע למעלה. אני פשוט מקבל מלמעלה במודעות, אני יודע שזה בא מהכלל, ואני פשוט מעביר לציבור. בסדר?
אבל בכוונה אני לא צריכה לכוון.
מה זה אומר? זה אומר, זה נקרא כלל ישראל. לכוון לכלל ישראל זאת אומרת לנשמה הכללית, אבל אני לא יכול להוסיף לה משהו מהפרט שלי. אני רק מוסיף לה את זה שאני מודע לקשר. זהו. זה מספיק. כמו שתנו עוז לאלוהים, אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לתת לו כוח? על ידי זה שאני נותן לו לעבור דרכי. זה נקרא תנו עוז לאלוהים. תנו כבוד לתורה. אני יכול לברך, ברוך אתה השם, איך אני יכול לברך אותו? הוא מברך אותי, נכון? כן, אבל זה האמת. כלומר, כשאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאתה מודע שאתה עובד בשבילו ולא הוא בשבילך. לכן, כל אמריקה, זה עבודה זה הערכה גדולה. למה? כי אצלם זה רק God bless America. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה פרה שאנחנו חולבים אותה, היא תמיד הוא משרת אותנו. אם תמצאו אמריקאי אחד שאומר, I bless God, זה משהו אחר. תבואו להגיד לי, זה עם אותה משיח. אצלם זה הכל בא ממעלה למטה, כאילו אנחנו חולבים אותו, אנחנו לא עושים בשבילו שום דבר, הוא עושה בשבילנו. הרי אתה עובד בשבילי, נכון? אתה פועל בניין שלי. חז ושלום. אני מגלה אותך, זה נקרא ברוך אתה השם. כן.
שמעתי מהרב מוצפי, אני גם מתחילה מעניינת, בין אישה ואיה אישה.
כן.
אישה זה 306.
כן.
איה אישה זה גמטריה של איש.
כן.
זאת אומרת, היא רוצה
להיות כמוהו. נכון, להחליף אותו. זה כל מה שקורה היום. נכון, נכון. זה כל מה שהרס את הזוגיות על, על, על שם השוויון, כביכול. אבל לב חכם לימינו הוא יצר הטוב. דה הוא סוד אשת חיל. תשימו לב איך קוראים לאישה של הקדושה, אשת חיל. כלומר היא...
אשת חייל.
היא אשת איש. היא שייכת לב. היא לא אישה. כלומר, היא לא מגדירה את עצמה כלבד,
עצמאית.
עצמאית, אין לה. לת לה מגרמה כלום. אישה שבמנטליות שלה לא מבינה את זה, היא הורסת את כל הבית שלה, חס ושלום. זה נקרא אשת חיל. למה? כי היא עתרת בעלה. היא האתרה של הבעל. היא מאתרת את בעלה. כי יצר הטוב הוא בחינת נפש שבלב שהיא בחינת אישה טובה. היא אשר עלה איתמר, עליה נאמר, מצא אישה מצא טוב. הוא מפרש, ואי הוא יצר הטוב, אישה טובה היא יצר הטוב. מזלה דברנש שהוא מזלו של האדם, של אדם. כן, זה נקרא אישה טובה, זה המזל של אדם. עלה איתמר, על הנפש המשכלת שבלב נאמר להניח ברכה אל ביתך. כלומר, האישה. כשאנחנו מברכים ברכת המזון, אנחנו עוזבים את השולחן, אנחנו עורכים אצל מישהו, אחרי ברכת המזון, צריך לנשק את השולחן ולומר להניח ברכה אל ביתך.
בביתך לא
יצח.
וממשיכים,
בביתך לא יצח. כן, כן, אחרי זה כל ה... המרוקאים כן אוהבים
זה כבר מודיח את המזון
מה?
העניין של הרוחה בבית זה כבר מודיח את המזון
כן, אבל במינוח הזה לא להניח רוחה לביתך, אין דבר כזה פירוש בשביל אשתך. עכשיו, למי מכוונים? לאישה. הנקראת בעיל. כלומר, להניח ברכה אל מי? אל האישה שלך. אז אומרים את זה בצורה צנועה, כן? אז אומרים להניח ברכה אל ביתך. כן? למשל, דרישת שלום לבית, זה דרישת שלום לאישה. ויצר הטוב, שמצד נפש לקדושה, הוא דוגמתה. אז זה נקרא יצר הטוב. אז זה נאמר, ברכת השם היא תעשיר. זאת אומרת, כן, מה זה, מה הראשי תיבות של כל זה? ביתה, נכון? ברכת השם היא תעשיר. שאדם זוכה על ידי יצר הטוב לעושר של תורה ומצוות. ועלה, יתמר, עליה נאמר, ראה חיים עם האישה אשר אהבת. כלומר, פה זה לכאורה סותר את מה שאמרנו, נכון? היה צריך לומר, ראה חיים עם אישה. אלא כאן, זאת אומרת, גם זאת שהייתה אמורה ויכולה להיות, כי יש לה גם צד כזה של האישה, אומר לו, שם אפילו תראה חיים. ראה חיים אפילו עם האישה אשר אהבת. זאת אומרת שאתה יכול בעצם להפוך את המדרגה הזאת לאישה של טוב. כי על ידי יצר הטוב נמשך אדם חיים ממזלו. כלומר, נמשך לאדם חיים. במילים פשוטות, כל השפע, כל הברכה, כל העניין בבית נמשך דרך האישה. ולכן זה חשוב מאוד לדעת איך מכוונים את התנועה.
מה הקשר של המזל?
מה זה מזל? זה נזילה מלמעלה. נזילה מלמעלה דרך הכלי הנוקבי. הרי הכל נקבה אחת גדולה.
אז אני מושך את הנזילה הזאת, אז פשוט...
אישה, החלק הנוקבי, כלומר הכלי. הרי גם אני, מי זה אני? בי יש זכר ונקבה. עכשיו אני מדבר רק על עצמי, לא דיברתי עכשיו עם אישה, דיברתי על הלב שלי. אין אישה, תעזבו עכשיו. הלב שלי הוא כבר אישה, נכון? אמרנו? יש לי צד של אישה טובה, ויש לי צד של אישה רעה. אם האישה הטובה שבי היא אישה טובה, זאת אומרת שהיא מושכת אותי מעלים שוחורות מלמעלה, אז המזל נוזל בי, עובר דרכי. ולכן יש לי ברכה מהאישה. הלב שלי זאת אשתי.
חצי.
כן? לא, כי אחרי זה אני הופך גם את החלק הרע לחלק טוב.
איך?
זה מה שאני אומר עכשיו. הנה, ראה חיים עם האישה, אפילו הצד הרע. אפילו הצד השמאלי. הרי כתוב ואהבת את השם אלוהיך בכל לבד בך, כלומר עם השניים. אל תיקח רק חצי לב. גם החצי שהיה אמור ללכת לקליפה, תגייר אותו, תביא אותו לצד החיובי. קליפת נוגה, אתם זוכרים? חצי רע, לוקחים אותו ומהפכים אותו לחצי טוב. הכל טוב עכשיו. אין רע. הוא ממשיך ואומר, כי היא בדיוקנה דשכינתת התאה. נפש שבחלל הימני שבלב, שבלב האדם, היא בדיוקן של השכינה התחתונה. כלומר, אם היית רוצה לראות למה דומה השכינה, היא דומה לצד הזה של החלל הימני שבלב שלך. שמי שיודע לצייר איך זה, למה זה דומה, גם מבחינה חיצונית, כן? תסתכלו איך זה.
אנטומית?
אנטומית. זה אותו דבר מבחינה רעיונית, כלומר, לזה דומה השכינה. אם יום אחד תגיד לי, ראיתי את השכינה, היית צריך לראות דבר שדומה לחלל הימני שבלב.
שושר קרדיולו.
כי שורש הנפש בשכינה. כלילה מעשר, ולכן היא כלולה מעשר, היא צריכה להיות שלמה. לכן הנפש כלולה מעשר בחינות. כלומר, גם בנפש, שזה החלק התחתון, נכון? כמה ספירות יש? עשר. אם זה שלמות. כן, שכינה כלולה מעשר ספירות, אותו דבר. ואמר, והיא נר מצווה, והמלכות נקראת נר מצווה. מה זה נר מצווה? חומר. נכון? נר, לא אור. נר. דרך הנר אני יכול להדליק אור. אבל היא קודם כל החומר, חומר הבעירה. הכלי שאיתו אני יכול.
גם המצווה זה חומר.
נכון, אבל...
העשייה.
העשייה זה חומר. התורה זה האור. לכן נר ומצווה זה אותו דבר. כלומר, מצווה זה אישה.
מצווה זה גם אמרת צוות.
נכון.
היה מתחבר עם
נכון,
אש.
נכון. לכן, הכוח של המצווה זה להיות נקבה לדבר שאתה עכשיו עושה אותו. במילים אחרות, כשאני מקיים מצווה, למשל עכשיו, של תלמוד תורה, אני אישה ביחס לנושא. אז מה עושה הנושא הזה?
מפריע אותך.
עובר דרכי. כי אני אשתו, אני כלי. אז התורה עכשיו שהיא זכר מבחינת הלומד, שהוא נקבה, כי עכשיו הוא מקיים מצווה ולכן הוא נקבה, התורה זורמת דרך הנקבה שאני עכשיו. אז יש חיבור והפריע. ומהחיבור בינינו, כן, יוצאים ולדות. זה חידוש התורה. אז כל פעם שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו בעצם נקבה. בסדר? לפי שבא הוא התיקון של קיום המצוות. הנה, הזוהר אומר את זה. שהנקבה היא התיקון של קיום המצוות. כלומר, כשאתה ניגש לקיום מצווה, אתה צריך להיות יותר דומה לאישה מאשר לגבר. אם אתה ניגש למצווה כגבר, אתה טועה. אתה לא עושה את המצווה כמו שצריך. אתה עדיין תופס מקום. האישה מתבטלת, תתבטל למצווה שאתה מקיים.
אפשר להגיד
את
זה התשוקה והרצון.
מה?
זה התשוקה, בעצם בצד
הנקבי. נכון. ורוחה דנשיב בה, תפארת ישראל. עכשיו, מה נושב בה? עכשיו, יש רוח שנושבת בה, נכון? היא נפש. אז מי זה הרוח?
הזכר.
לכן, הזכר גם בנפש, נפש אומרים אחת, אבל רוח אפשר לומר? גם זכר וגם נקבה. רוח חזק אפשר לומר, או רוח חזקה. אתם יודעים את זה. בסדר? אז רוח זה זכר ונקבה. זה כמו שמש, כי זה אותו כוח, זה תפארת. שמש אפשר לומר שמש גדול, או שמש גדולה. בסדר? למה? כי בשניהם יש שני צדדים. איתרא דחסדים ואיתרא דגבורות. לכן, מה נושב עכשיו בנפש? הרוח. הרוח נושבת. משיב הרוח ומוריד הגשם. מה זה משיב הרוח? לא מחזיר. כי זה משיב. משיב זה רוח נושבת. בסדר, הבנתם את ההבדל בין משיב, מחזיר.
אפשר להגיד, מה
נשיב? שזה לא, לא אומרים משיב הרוח. מי שאומר משיב הרוח הוא טועה. זה משיב הרוח.
יש דגש
נשיב. כן? הוא מוריד. ורוח הנושב בא, הנה, בכוונה הוא שם את זה בזכר, ורוח הנושב בא, ולא הנושבת, כי עכשיו הוא רוצה להדגיש את הצד הזכר שנושב על הנקבה שהיא הנפש. אז הוא תפארת ישראל, זה נקרא תפארת. כלומר קודשא בריך, שנקרא תפארת ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא תפארת ישראל. למה? כי בך את פער, ישראל אשר בך את פער. דהיינו הערות החסדים, שמהם מאיר זה אירנפין במלכות. אז יש זיווג. היא בכנפי ריאה. היא בכנפי ריאה. אז איך נושב הרוח? דרך כנפי ריאה. אז זה כאילו בא ומקרר את כל החום, את כל האש. אז צריך אש או לא צריך אש? צריך, אבל בזהירות. אש שכל הזמן צריך לצנן.
גם רדיאטור צריך.
בסדר? נכון. צריך את האש, לכן האיש והאישה, היסוד זה אש. בשניהם יש אש. אבל כל הזמן צריך לקרר. מי צריך לקרר את מי? הגבר צריך לקרר את אשתו כל הזמן. כל הזמן צריך למתן ולהוריד את מידת הדין שיש בה ולהרגיע אותה. כל הזמן. זה הפונקציה של הגבר באמת בבית. עכשיו, איך הוא יכול לצנע אותה? על ידי מדרגה של תפארת. אמרנו, מה זה תפארת? תורה. כלומר, אדם שלא מביא תורה לבית, לא יכול לקרר את אשתו. בסדר? לכן האישה משתוקקת בתת מודע שהגבר ייתן לה תורה. בסדר? כך הוא מחיה אותה, כך הוא משיב בה רוחות של רוגע. עכשיו, זה לא בוא נשב ונלמד. כי אולי היא לא תרצה. זה פשוט תוך כדי. זה לאו דווקא ב... מאוד מאוד כן, כבד כזה ומתוכנן כזה, טוב, אנחנו עכשיו בחברות, תפתחי ספר, לא. בסדר? תבינו, טוב, כי זה צריך להיות חוכמה בחיים. אז אתה כבר כבד, אז זה כבר איבד את כל הזה. כן? אפילו בלחתוך ירקות, לא יודע מה. תן רמז, תעביר איזה מסר. זה נקרא כנפי ריאה. רוצה לומר שנמשכות לזה אירנפין מאימה הנקראת ריאה. עכשיו, מאיפה הוא בעצמו מקבל את זה? מאימה.
מאימה.
בסדר? אז הוא מעביר בעצם מאימה שלו לאשתו. מה קרה ליצחק? העביר משרה אימה לרבקה אשתו. ולכן כשהוא ראה שזה עבר, הוא ראה שיש אש דולקת בחדר והלחם. אז הוא הבין שהוא בעצם עשה את העבודה כמו שצריך. כלומר, האיש צריך לזהות את האימא באשתו. הוא הצליח להעביר משהו מאימא אל האב, כן, כמובן, כן.
האישה צריכה לקבל שזה בא מהחמתה.
לא, לא. האישה צריכה לקבל רק מהגבר. כי אם היא יודעת ומנצלת את זה שכאילו זה בא ממדרגה עליונה ממנו, אז היא כאילו עשתה ממנו אאוט. היא הוציאה אותו מהסיפור, אני לא צריכה אותך. אני יכולה לקבל ישירות מלמעלה. ברגע שאישה מבינה דבר כזה, היא כבר לא צריכה את הבעל, יש נזק בבית. ודאי הוא בתורה אור, לכן זה תורה אור. ואלו החסדים הם מבחינת תורה אור. עכשיו, זה נקרא נר מצווה, זה היה השלב הראשון, ועכשיו זה תורה אור. נכון? אז מה זה תורה אור? זה זכר או נקבה?
זכר.
יפה. אז זה זכר, תורה אור. לכן נר מצווה, מצווה זה נקבה, ותורה אור, זה זכר. אז יש לנו אור ומצווה.
אז מאיפה החסדים?
מהזכר. מהחלק שהוא מעביר, מאימא, דרך כנפי ריאה, כן? אליו. כי יש בריאה חמש אונות, כנגד החמישה חומשי תורה. בסדר? אז הנה זה תורה. אתם רואים, אנחנו לא הולכים לאיבוד. זה תפארת. עכשיו, מכיוון שהיא מקבלת מלמעלה, אז יש חמישה חומשי תורה. כן, יש חמש אונות.
איזה אונות?
אונות זה כמו חדרים.
חלקים.
וכנגד חמש פעמים אור, הנזכרים ביום ראשון של מעשה בראשית. כמה פעמים בבראשית כתוב אור? חמש פעמים. נכון. וירא אלוהים את האור, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת כלומר כנגד חמש בחינות של הזכר, שזה תורה. דנהיר בה דש כיתה אילאה. וזה מאיר איפה? המאיר בה, המאירה בה היא שכינה עליונה שהיא הבינה. אז האימא העליונה, הבינה, הנבואה, עולם הבא, מאיר על העולם הזה דרך הזכר, שהוא נקרא תורה, חמישה חומשי תורה. לכן הזכר, הפונקציה המרכזית שלו, כבר בחיים, זה תורה. אני צריך להיות חמישה חומשי תורה. עכשיו, מאיפה יוצאת התורה? מהפה. אז כמה מוצאות יש בפה? חמש. אותו דבר, חמישה מוצאות הפה.
זו שאלה סטטיסטית, למה יש יותר נשים
מגברים?
מה קורה?
בגלל שנשים רוצות לקבל יותר ממה שגברים רוצים להשפיע. זאת הבעיה. צריך להיות הפוך. עכשיו צריך לחזור לעולם של השפעה, ובגלל שכל העולם הפך להיות אגואיסטי, אז האישה הדומיננטית. החלק הנשי דומיננטי. צריך להחזיר עולם של השפעה. כלומר, רצון לקבל, אבל על מנת להשפיע. זה התיקון של הדור שלנו.
אצל האישה?
כן. גם אצל האיש, אותו דבר. כלומר, אם החלק הנשי שבי דומיננטי, אז אני כל הזמן חושב רק איך לקבל.
אבל אומרים שחלק הנשי הוא הכלי.
זה מה שאני אומר, אבל הכלי הטוב זה כלי של רצון לקבל על מנת להשפיע. רוצה לומר, זאת זעיר אנפין, המאיר במלכות מן החסדים, הנה שורש החסדים הוא מבינה. בסדר? כי זה זורם בו מבינה. הנקראת נשמת חיים. נכון? כי היא נשמה. לא לשכוח. נפש, רוח, נשמה. חיה. יחידה. כן, אז היא נשמת חיים. נשמת החיים. היא נותנת לו. אבל זה הנשמה של חיי החיים. כלומר, לפניה יש חיי החיים. או נשמה לנשמה. לפי דנחת מן מוחה, כי הבינה מורידה ומושכת את החסדים המביאים חיים ממוח החוכמה. בסדר? גם היא נאמנת לבעלה. נכון? הבינה אישה ביחס לחוכמה. אז אותו דבר, מה שקורה למעלה, קורה למטה. שבה נאמר, החוכמה תחיה את בעליה. לאן הר אלון בליבה, להעיר מן החסדים על ידי זעיר אנפין במלכות, הנקראת לב, וכו'. הנה כל מה שמוקף במאמר הבא, מקורו בדפוס הראשון, בדפוס קושטה, אלא שבדפוס קושטה הוסגר, וצייר אותו. זה אנחנו לא נכנסים לדיוקים האלה. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, במקור מספר 3, עדיין בתיקון כף א'. עכשיו אנחנו עוברים לאותיות.
אותיות גדולות.
נעבר חד. תלוי מה אתה פותח. צריך לדעת שגם כשאתה מוריד את הכיפה,
הבדיחות הצרפתיות שלך לא מצחיקות
אותך. אתה מתנקה. ושהחיים שיבואו, יבואו בניקיון. לא הבאתי את הדפים כי שמעתם. מי שלא שמע זה רק מה שיש פה. אנחנו עדיין באלף. כן, התחלנו את האלף.
יש מספיק? תעבירו, יצא בסוף ספר ואף תשמרו.
טוב, אז התחלנו באותיות, בעזרת השם אנחנו ממשיכים. אני רק חוזר על מה שאמרנו. האלף מעירה בעין, כן? כי רק האלף יכולה להעיר בעין. כדי להעיר באלף. דרך אגב, הערות בעין לא עוזרות לשום דבר. אם זה לא הערה במובן האמיתי, כלומר להעיר משינה. אבל כל ההערות שאנחנו עושים היום, כדי לסגור חשבונות, כן, עם הילדים שלנו וכל מיני דברים כאלה, זה לא עוזר לכלום, זה רק מרחיק את הילדים מההורים. צריך להיזהר מאוד להעיר באלף, כן ולא בעין. וזה רק נזק, ואחרי זה מצטערים על זה כשאוכלים להיות יותר מבוגרים וזקנים. אז מי שצריך לקחת את זה בחשבון, שייקח. גם בין בני הזוג. האלף מאירה בנו את המחשבה של הראשית. כלומר, הראשית נרדמת וצריך להעיר אותה. אז האלף בא כדי להעיר את הראשית, מה ששכחנו. ההתחלה הקדומה, כן? קדם זה מזרח. אנו צופים את גדולתה, כלומר, צריך כדי להגיע למדרגה הזאת, למדרגה של צופיה הלכות ביתה. כלומר, לצפייה, לראייה עמוקה, מרחוק, עם משקפת. צפית לישוע, ציפית. והיננו משתוממים על יקרת חזיונה. אנחנו רואים שזה כל כך גדול, שזה בעצם אנחנו יכולים רק להשתומם, מרוב הגדלות הזאת. זה וואו אחד גדול. היא אומרת לנו, אומר סלע. כלומר, זה איזה מין דיאלוג בלתי נפסק. תמיד ממשיך. הדיאלוג הזה, הוא מגלה את הסלע. מה זה סלע? את הנצח. נכון? כלומר, האלף היא הדיאלוג בין הבורא לבין הנבראים. אתם זוכרים מה אמרנו שהאסלאם מעמיד באמצע המציאות את האלוהים, אללה. כן, כל מילה זה אללה הוא אכבר. אין בן אדם. כתוב, אללה הוא אכבר. הנצרות, להפך. אלוהים בשמיים לא אכפת לנו, האדם הוא המרכז של המציאות. וזה בעצם מה שצמח באירופה, שהפכה אותנו כל המערב, כל תרבות המערב, מי באמצע של המציאות? האדם, האגו. אני. היהדות תמיד, כרגיל, היא באמצע, בשילוב. זאת אומרת שמי באמצע של החיים שלנו, כישראל, הדיאלוג בין אלוהים לאדם.
אני זה מלכות.
בסדר? בדיוק. זאת אומרת שזה הדיאלוג, זה הדבר הכי חשוב. שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו. זה מה שאנחנו מעמידים באמצע. לא אכפת לי שיש אלוהים, לא אכפת לי שיש אדם, אכפת לי שיש קשר ביניהם. זה הכי חשוב. אם אין קשר, לא אכפת לי. זה כל השטויות, זה תוכיח לי שיש אלוהים. זה ילדים. תוכיח לי שיש דיאלוג. זה מה שמעניין אותי. זה מתן תורה. לכן מתי נעשינו לעם? במתן תורה. שם קיבלנו באמת את הנשמה. ביציאת מצרים קיבלנו רק את הגוף, כמו תינוק שנולד. במתן תורה קיבלנו את הנשמה. היום הזה נהיית לעם. היא אומרת לנו, אומר סלע, להקשיב, ללמוד. כלומר, דבר ראשון להקשיב. ראש השנה, לשמוע. נכון? דבר ראשון, א' אומרת לי, תקשיב. תהיה בהקשבה. ללמוד, זה הלימוד. מי שלא מקשיב לא לומד. לאלף, מה זה לאלף? אולפן, ללמד, חוכמה. אלף זה חוכמה. אלפך חוכמה. האולפן זהו תרגום הלימוד. כלומר, מי שלא יודע לתרגם את לימודו לחייו, אינו לומד אמיתי. הוא סתם חוזר על מילים כמו טוקי. הלימוד זה תרגום, כלומר, אני לוקח את הטקסט ומתרגם אותו. הופך אותו למילים יותר ידידותיות לאדם, למשתמש. יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי. זאת אומרת שהנשמה עושה בירורים. היא יודעת שהכל צריך בירור, כי אנחנו בעולם שכבר נפלנו למדרגה של ריבוי, ולכן הכל דורש בירור. אז היא יודעת שהכל איננו מקורי. מקורי הוא הרעיון הפנימי שאינו מבוטח. אז מה באמת מקורי? דבר שהוא גנוז, שאתה לא יכול לבטא אותו. כל מה שכבר מבוטח הוא כבר גלוי, אז הוא כבר בריבוי ובשיתוף עם דברים חיצוניים. מה מקורי? דבר שאתה לא יכול בכלל לשמוע, לבטא אותו. כלומר, האות א'. האות א' אינה מבוטאת, נכון? זה שקט אחד מוחלט. לכן, באלף יש את המקור האמיתי. זה הרעיון הפנימי. שהיו יהיה נחלת העולם ביום הגדול. יום אחד אנחנו נגיע לאלף הזאת, כולם ידעו אותי. שאיש את אחיו ואיש את רעהו לא ילמדו עוד. לדעת את השם. כלומר, לא יהיה כבר רב ותלמיד. כי כולם ידעו אותו מקטנם עד גדולם. הרב כאן תרגם את הפסוק, לא ככה כתוב, אבל הוא לקח את זה וניווט אותו, ויסט אותו. זאת אומרת שהוא בעצם אומר לנו שיגיע זמן ביום ההוא שהאלף הבלתי מבוטה תהיה נחלת הכל. כלומר, אנחנו נלמד את השקט של הלימוד ולא את הרעש. העולם יגיע להבנה, להפנמה של האלף. כלומר, תורת הפנימיות, תורת הסוד. הלימוד הוא תרגום, הרב חוזר. כל לימוד זה תרגום, אם אתה לא יודע לתרגם. לא משפה לשפה, אלא מאותה שפה לאותה שפה, בשפה אחרת. זאת אומרת, אני חייב להביא את אותם מילים ופשוט לפתוח אותן כדי להביא ללומד, לחניך, את היסוד הפנימי שגנוז בתוך הטקסט שהוא לא הבין כפי שהוא כתוב במקורו.
וגם מההבנה ליישום.
גם מההבנה בוודאי, כי אנחנו פה תמיד אומרים ההלכה שהלימוד שמביא לידי מעשה. הלימוד הוא תרגום.
פעם אחת שהמלמד עושה זה, ופעם אחת שהלומד עושה זה גם.
נכון. עכשיו, יש בעיה בזה, נכון? כי ברגע שאני מתרגם משהו,
אתה מקטין.
אני מקטין, אני מצמצם, זה כבר בורח, זה מתרחק מהמקור. לכן אם אני לוקח למשל בספירות, איך נקראות הספירות העליונות? פנים. נכון? איך נקראות הספירות התחתונות? אחוריים. לדעתכם, איפה נמצא התרגום? באחוריים. איפה נמצא היסוד? בפנים, פה זה האלף. אז בואו תראו. הלימוד הוא תרגום, נכון? אחוריהם של הפנים המחשביים. אז הרב פשוט אומר לנו שזה האחוריים של אבא ואמא. כלומר, מה זה תרגום? זה ירלפין ומלכות. כלומר, איפה אני לומד תורה? פה. בתפארת ומלכות. הנה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה המקום של התורה. לא הערות, ההערות הנשמתית, כי אם תרדמתה. מעניין. כלומר, ברגע שאני כבר מתרגם, אני בתרדמה. כמה זה בגמטריה תרגום?
600.
תרדמה. אותו דבר. כלומר, ברגע שאתה מתרגם, אתה כבר נרדם. אז צריך להיזהר. כלומר, גם בלימוד התורה ישנה סכנה. של מה? להירדם בתוך הלימוד.
כאילו, אם אתה לא מחדש,
זאת אומרת, אם אתה לא כל הזמן יונק חיים מהאלף העליונה, מהפנים, אז התרגום שלך הופך להיות רק תרדמה חזה שלנו. זאת היא תורת הוראת האלף בשמה. ולכן אתה צריך כל הזמן, כל הזמן, לחזור לאחד. כלומר, כל פעם שאתה במספר, הרי למטה כמה מספרים יש לנו? שבע, נכון? אז יש לנו בעצם 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. ופה יש לנו 1. 1, 1 ו-1, 1 ו-2, 1 ו-3, 1 ו-4. אתם זוכרים? הנה, זה. כלומר, כשתגידו את זה, כל הזמן תחשבו שאני הולך לפקמן שם למעלה, לנוק חיים, ולהביא את זה ל-2 או ל-3 שלי. אם לא, אני לא יכול. אם לא, כל זה חז ושלום הולך להיות תרדמה אחת גדולה. כי אתה רק בחיצוניות, אין לך את הפנימיות. אז כל פעם שאתה רוצה לגעת בנקודה חיצונית כלשהי, לך לאלף שלה. באמת? אני מנסה להסביר את זה כמה שיותר בפשטות, כדי שזה יגיע לכל נפש ממש. ביטויו קרוב לאלף המספרי יביא אותנו לחשוב על דרך מדרגת המספר הרביעית. מעניין. כלומר, מה הכי קרוב לאלף המספרי או לאלף המספרי? המדרגה הרביעית. כלומר, ממטה למעלה יש לי יחידות, עשרות, מאות ואלפים. נכון? כלומר, איפה נמצאת האלף? באלפים, לכן קוראים לאלף, אלף. במילים אחרות, מה זה מלכות בעצם? כמה זה?
שבע.
יחידות. מה זה זעיר אנפין? עשרות. מה זה בינה? מאות. ומה זה חוכמה? אלפים, הנה אלף בחוכמה. האלף לך שלמה. בסדר? זאת אומרת שאם אני מדבר למשל בעשרות או במאות או באלפים, אם התורה מספרת לנו סיפור והיא אומרת מספרים, אתה צריך לדעת, זה קוד.
שזה לא בא מהמקומות.
יפה, אז אם היא מדברת למשל...
600 ריבו.
שרה, והיו חיי שרה 100 שנה. ו-20 שנה ושבע שנים. אז מה זה 127?
היא
בינה תפארת במלכות. כלומר, יש לה 7 ספירות במלכות, 20 ספירות בתפארת, ו-100 ספירות בבינה. כלומר, מי זה אברהם? זה החוכמה שלה. בסדר?
מה
עשרה? עשרות מלכות? סליחה, יחידות מלכות? כי הרי הכל שם ביחידות. עשרות זה אירנפין, תפארת. מאות בבינה. ואלפים בחוכמה. יש יותר מאלפים? אין. אין יותר מאלפים. אין בתורה מספר גדול מאלף. אין. נכון? זה רק ריבוי של אלפים. רבבות. רבבה זה לא מספר. זה הרבה. כמו רב.
הרבה.
אלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות. מה אמרת? כן, תלפים. פעם הלכתי לאיזה בחור שלומד בשביל הבגרות, אז הוא כותב תלפים, תלפים, אני רואה מה זה תלפים. כן, תף, תף, למד, פי, יוד.
ירושלים אומרות תלפים.
תלפים, אז אני אומר לו, מה זה תלפים? זה חיה? הוא אומר לי, 5,000, 6,000. מה שבא שם ישמור, אתה הולך לבגרות?
מה זה יצחים לתפארת?
מה?
מה זה יצחים לתפארת?
כן,
זאת אומרת שבתפארת צריך לדעת שיש 10 ספירות של אור ישר ו10 ספירות של אור חוזר. זה בנוגע לשרה, אבל זה עוד סיפור אחר. טוב.
זה תשנות היסטוריה.
זה כאילו שלם?
כן. ההיגיון החתום, אז מה זה ההיגיון החתום? איפה זה חתום?
אחד.
האחד, למעלה, כלומר האלף. אנחנו דוברים עכשיו, אנחנו מדברים על האלף. אז ההיגיון החתום, מה זה ההיגיון החתום? זה היגיון שעדיין לא גלוי, לא נפתח, הוא בגניזה, נכון? ההיגיון המחשבי, עדיין במחשבה תחילה, ההיגיון המילולי וההיגיון הנשמע. אתם מבינים עכשיו מה עושה הרב? לקח את כל מה שאמרנו עכשיו ועשה את זה בצורה של הפוך. כלומר, מה זה ההיגיון החתום? עכשיו הוא הולך ממעלה למטה. ההיגיון החתום, תתרגמו לי את זה בספירות.
חוכמה.
חוכמה. איזה אות? א'. ההיגיון המחשבי, בינה, ורבט. ההיגיון המילולי, איפה מתחילים המילים? בזעיר אנפין. פה זה תפארת, או עשרות. וההיגיון הנשמע זה כבר מלכות, כי היא כבר שומעת.
חתום.
בסדר?
איזה
אותיות
אצלם?
במילולי
זה הנשמע?
סליחה? זה לא אותיות ממש, עוד מעט אנחנו נגיע לאותיות. בינתיים אנחנו רק פותחים מהאלף ההגיונית המחשבית, החתומה, לאט לאט זה פותח. כלומר, מה קודם לכל? היגיון חתום. לפני שאתה מתחיל במחשבה. המחשבה זה כבר דבר שני. בסדר? זה כבר בינה. לפני זה זה חתום. פה זה מתחיל להיות מחשבה. פה זה מתחיל להיות מילה, מל, לכן מל זה פה, ברית, ופה, כן, לכן רוח ממללה, נכון? הרוח ממללה. שימו לב איך הכל מדויק. ופה זה כבר נשמע. כשאמרתי לכם תורה שבעל פה, נעשה ונשמע. אין אפס, הכל מדויק. לא יכול לצאת מזה. פשוט זה שכל אלוהי שעשה את זה. אי אפשר להמציא דבר כזה.
אי אפשר להגיד שכל אלוהים.
כן, בסדר, זה במילים שלנו. אם לא, אי אפשר לסגור הכל פה.
אני לא מבינה למה היחידות זה במלכות ולא בקומות.
בגלל שיחידות זה פרטים פה. זה לא אחדות. זה יחיד. זה לא אותו דבר. בסדר? יחידות זה מדרגות יחידות, יחידות, יחידה, 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 יחידה. כל אחד לעצמו.
אז למה ילך בקומות?
בגלל ששם זה הריבוי ועל השלמות, זה כולל את הכל. באמת?
מה ההבדל בין ההיגיון המילולי להיגיון הנשמע? ההיגיון המילולי הוא נשמע.
לא
בכלל. אם אני עכשיו מעביר שיעור ואתה לא שומע, כלומר אתה לא מבין, אז לא עשיתי כלום. נשמע פה זה לא לשמוע באוזן. כן, שמעתי. שמעתי זה הבנתי. באמת?
זאת אומרת אבל מי החתום יכולה להיות כאילו שינויים וטרנספורמציות שונות גם במשפטים.
עכשיו תשימו לב שהכל היגיון. הרב פה מסביר הכל היגיון, רק שהוא פעם חתום ולאט לאט הופך להיות מחשבה שהופכת להיות מילה שהופכת להיות נשמעת.
אז מה זה בעצם? ההיגיון זה הנסתר?
ההיגיון החתום זה הנסתר, אל תגידי ההיגיון זה הנסתר.
לא, ההיגיון עצמו.
לא, תלוי באיזה קומה את מדברת. אין לו משהו מעצמו, כי תלוי באיזו קומה. כלומר, אם אני אומר ההיגיון, אז השאלה שאת צריכה ללמוד עכשיו, לשאול אותי מה? על איזה היגיון אתה מדבר? על החתום? על המחשבתי? על המילולי? או על הנשמע? אתה למדת רש מילים. כלומר, מי שלא שואל אותי שאלה כזאת, מראה שהוא לא מבין כלום.
אז
ההיגיון זה לא לוגיקה. לא.
זה להגנה.
לא, לא.
אז למה הוא משתמש במילה היגיון?
יפה. תלוי באיזו קומה אני מדבר. אל תגידו לי ההיגיון זה זה או זה זה או זה זה. עוד פעם, אתם חוטאים.
לא, לא, אבל המילה בעברית.
המילה היגיון מה זה? הגה.
הגה.
איך אני מנהיג את העולם? הנהגה. בסדר? הלימוד יבוא במערכה הרביעית. כלומר, מה זה המערכה הרביעית? בהיגיון הנשמע. כלומר, איפה מגיע הלימוד? אם הלימוד לא מגיע להיגיון הנשמע, זה לא לימוד. הבנתם? כלומר, אני יכול להיות בהיגיון החתום שלי, בהיגיון המחשבי שלי, בהיגיון המילולי שלי, לתת הרצאות, כל החיים שלי, ולא להשמיע כלום. התלמידים לא לומדים כלום. למה? כי לא הצלחתי להעביר את ההיגיון החתום עד להיגיון הנשמע. אז אני מורה רע. ואם התלמיד כן הגיע לזה, אז כנראה שהצלחתי להעביר ברוך השם.
אז מה שאתה אומר זה שהמלכות תוכל להפנים את החוכמה.
קודם כל לקבל.
השמיעיני את
קולך. לא רק לקבל, להפנים את כולה.
השמיעיני את קולך. נכון.
אני אומר, להפנים את כל החוכמה בתוכה.
נכון, נכון, את כל, את, 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 את החתום, מספיק לי. ברגע שזה החתום, זה כולל הכל. לכן, לפעמים אתם רואים על הפרוכת, כתר חוכמה. או כתר מלכות. נכון, אותו דבר. כלומר, אם הראשון מגיע לאחרון, הצלחתי. ההיגיון החתום צריך להגיע להיגיון הנשמע. זהו. חתום
ונשמע.
האלף לאלף. נכון. עכשיו, איך זה עובר? בכריית האוזניים. מה זה כריית האוזניים? מה זה כריה?
לקרות.
לא.
רצון להקשור.
לא לקרות.
לעשות חורים.
כמו... זה מה שאני אומר, לקרות. כמו קוראים חכם.
נכון. כמו...
לא לקרות.
נכון. זאת אומרת, מקום שחוצבים. כלומר, אני צריך לעשות מהאוזניים שלי מחצבה. אני צריך לעשות, לגרום לכך שהאוזניים שלי לא תהפוכנה להיות רק חתיכות בשר ועור, אלא משהו הרבה יותר מורכב, שמאפשר לי, כן, הפנמה, הבנה, קליטה וחיים.
מכרה.
מדרגה רביעית. זה נקרא מדרגה רביעית, לכן קוראים למלכות, בחינה
ד'
בחינה רביעית. תראו איך הרב יודע קבלה, כל סוד פה. מי שלא מבין פה זה שער רבי אחד גדול, הוא לא מבין כלום.
מה זה שער רבי?
כן, שער רבי קוראים לזה, בלועזית. שריבויה, לא שער רבי, כן? שריבויה הוא מיעוטה. כלומר, אתה אומר הרבה 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 מילים, אבל כלום, הכל ריק. כלומר, כמו שאומר הזוהר, רוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים ריקים. שמשמו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. הרבה מילים שמעת בחיים שלך, כן? הרבה מילים יש בעולם. אבל מה אתה שומע? מה הפנמת? מתי התחלת ללמוד בחיים שלך? עשה לך רב. אז אתה מתחיל ללמוד, באמת. לפני זה לא למדת, שמעת מילים. הכל התערבב לך, אלך, סבתוך שם בפנים, הכל מפה, ליקצת הכל ממקולות. זה לא לימוד. לימוד זה כשאתה מתחיל כל דבר לשים במקום, זה תיקון. כל דבר יש לו מגירה, יש לו חדר, אתה מכניס, כמו, כן, סדר, בארון, שם החולצות, שם הגרביים, שם זה. אם אין לך את זה בסגנון לימוד שלך, אתה באוויר. לכן, אתה יכול להרבות, אבל הריבוי זה מיעוט. אז אומר הרב, תפסיק. תפסיק לרוץ ממקום למקום סתם. תלמד בצורה כזאת שתגיע למדרגה הרביעית. זהו. אל תלך לשום מקום אחר. תפסיק לבזבז זמן. בדיוק. אבל ברגע שבאמת מצאת. כלומר, אם זה נגע לך בנקודה הרביעית שלך.
בנשמע.
נכון. זה נקודה רביעית, זה הנקודה החשובה ביותר. בנשמע. היוד העליונה... של האלף. עכשיו הוא לוקח את האלף ומפרק אותה. בסדר? איך האלף בנויה? אם הוא יוד עליונה, הנה אני מצייר לכם את האלף בגדול, יש פה יוד עליונה, נכון? שמחוברת בקו אחד, קטן, בנקודה. ויש גם יוד תחתונה, פשוט הפוכה. תיקחו אותה, מכל הצדדים זה אותו דבר, זה א'. שימו לב ליכולת שלה. כלומר, איפה שתהפוך אותה,
כיווני.
היא חוזרת. בסדר? היא נשארת תמיד אחת. אתה לא יכול עליה. גם אם אני פותח אותה, א', כן? זה 80 ו-31, 111, כל אחד נשאר. היא תמיד אחת. תהפוך אותה, תסתכל עליה. תן לכם סוד. יצירת אומנות. כן, אני צייר, אני יודע על מה אני מדבר. מתי היא טובה? כשאפשר לראות אותה, ישר והפוך. בכל התקיבונים. זה נקרא ציור טוב. עכשיו, זה לא שאתה לא תראה, למשל יש פנים, אז אתה תראה אותם הפוכות, זה לא חשוב. הסימטריה, האיזון בין הצבעים, בין כל ההרמוניה, איך שתסתכל עליה, אתה יכול לשים אותה. דרך אגב, כשאני מוכר ציור, אני אומר לאנשים, אתה יכול לשים אותו יום אחד ככה, יום אחד ככה, יום אחד ככה. זה אותו דבר. זאת האלף. היוד העליונה, כן, של האלף, מזכירה אותנו את העושר. למה? כי שם זה כל העושר, שם זה הבניין, משם זה ההתחלה, כל העשירות בעולם, כל השפע, בכל התחומים זה מתחיל מאותה יוד עליונה. הרי אתה מדבר על האלף, אז קל וחומר על היוד של האלף, אך לחלק של העליון של העליון.
והיוד זה כבר 10.
כן, זה השלמות. את הריבוי המבוטא ביסוד המספר בהתרבותו. כלומר, זה יסוד אחד כולל הכל, שכבר הריבוי כלול באחדות הכוללת הזאת, אפילו שזה עדיין נקודה. כלומר, זה 10, שזה טוטלי, בתוך נקודה אחת.
זה אמור להיות לפני א'.
זה לפני א', הנה. לפני שאתה כותב א', אתה כותב יוד.
יש קוצו של
יוד. עכשיו, אחרי זה יש עוד קוצו של יוד. בסדר, לאט לאט. הרב לאט לאט בונה. בסדר? שממנו אנו מציירים את כבוד הגדול של האחדות, של ריבוי וגודל העצור בו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין שהכל מתחיל בעצם ביוד. כלומר, גם האלף מתחילה ביוד. לא חשוב מאיפה תתחיל לכתוב אותה. גם אם אתה מתחיל מפה, התחלת ביוד. הרי כדי לכתוב את הוו הזאת, התחלתי ביוד. מי שיודע לכתוב בספר תורה, הוא לוקח את הקולמוס, הקולמוס הוא כזה.
משולש.
הנה, הוא עווה. ולכן אתה לוקח את כל הדיו, כל זה מלא בדיו, ואתה עושה כמו העת הזה, אתם רואים פה? זה קצת כזה. אז אתם עושים ככה. ואז אתם מושכים. בסדר? זה לא כותבים ככה כמו שעשיתי עכשיו וממלאים. לא, זה בפעם אחת, אם היה לי דיון מצחיק, עווה הייתי עושה לכם את זה. באמת? לכן הכל עצור כבר בשורש הזה. מתוך העושר של הריבוי שבא מצד הגודל, הנושא בכוחו כל ריבוי. פשוט, זה הכל, זה מכלול הכל, שורש הכל, בניין הכל, שפע הכל, הכל הכל. כולל הכל. כן? כל עוצם.
הכל כלול.
וכל מתרבה. כלומר, יש כאן עניין של איכות וכמות. כלומר, כל האיכויות שם וכל הכמויות שם. גם העוצמה וגם הריבוי. וכל מוגבל מתוסף נובע ממנו. או מתווסף. כן? אפשר לומר גם בעברית, מתוסף. זאת אומרת, כל מוגבל, גם המוגבל נמצא שם.
אז מה זה עין?
בסדר? זאת אומרת שהוא כולל הכל וההפך.
זאת אומרת, גם היוד התחתונה נמצאת.
נכון. אין חלק מהמציאות שלא נמצא באותה א', באותו יוד של אותה א'. זה, הרי אנו מתארים בהיוד התחתונה הריבוי הממשי. כלומר, מה אומר לנו הרב פה? היוד התחתונה הזאת,
להפחית.
זה בעצם מה שהיה ביוד הראשונה, שלא איבדנו כלום. אם איבדנו, זאת אומרת שזייפנו. כלומר, אני צריך בסופו של דבר ההתחלה והסוף. סיפה ורישה. ובאמצע מה יש לי?
מה
שמוליך.
מה שמוליך. כלומר, שש, נכון? שש אלף שנה. זאת אומרת, יש לנו שש שיטה אלפי שנים הוועלמה. כלומר, העולם שלנו בנוי לזמן של שש אלף שנה. הנה. מה היה לפני? יוד עליונה. מה יהיה אחרי? יוד תחתונה. מה שהיה בהתחלה יהיה בסוף. זהו. בסדר? עכשיו, אם אני מדבר ככה, אני רוצה לתרגם לכם את זה, לשופע אנחנו מתקרבים לראש השנה. אז הנה, התקיעה הראשונה היא פה. התקיעה האחרונה היא פה. אותו דבר. מה יש באמצע? שברים תרועה.
שזה העולם שלנו.
זאת אומרת, העולם שלנו זה וב, 6,000 שנים, שהוא בנוי ממשברים, ומתיקון המשברים. המשברים זה השברים, והתיקון זה ה-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, כדי לחזור לתאור. זהו. אז הנה הסיפור של החיים שלנו, זה וב אחת גדולה. באנו מיוד, ואנחנו הולכים ליוד. נגמר. סיכמתי לכם את כל המציאות. כלומר, איפה נמצאות הבעיות? לא בהתחלה, לא בסוף, באמצע יש קשיים. אבל אנחנו מגיעים. עובדה, האלף קיים. חייבים להתקיים, הקדוש ברוך הוא לא יכול כאילו שהוא בלבל והוא לא יודע מה, פספס את העולם, אין דבר כזה. האלף קיימת, אתם משתמשים בה, זה אומר שבעצם הדבר הכי בטוח שלנו, מה זה? הגאולה. אין דבר יותר ברור ובטוח ובדאי מאשר הגאולה.
אתה לא יכול
להתפספס. נכון. מה כן קשה? מה זמן? דרך אגב זה זמן. זה הזמן, ואף זה הזמן. זהו. פה אין זמן, פה אין זמן. באמת? הבב זה הזמן. הזין זה המקום. לא לשכוח. זין זה מקום. נכון? המיקום זה שבע. בוודאי. והזמן זה שש. נכון? או הפוך, אותו דבר. המיקום זה שש, שישה קצוות. שישה כיוונים, והשבע הזמן, כלומר, שש כפול שבע. ממבט. זה כל החיים שלנו, שם ממבט. כן, 42 מסעות. ממצרים, יוד, לארץ ישראל יוד. מצרים זו יוד, ארץ ישראל זו יוד.
אבל הרב אומר את זה שהיוד התחתונה בכל הגבלים. הגבלים זה זמן במקום.
נכון.
אבל זה
יהיו
תחתונה,
מה אני מחכה? זה יהיו תחתונה, זה בוודאי, אבל זה הכל מזה.
מצרים זה יהיו תחתונה.
לא, מצרים זה יהוד עליונה, זה קוצו של יהוד אחי.
זה של המשך, זה צריך המשך.
מצרים זה הכל גנוז בתוך מיצר, לא רואים כלום. ארץ ישראל זה פשוט אותה יהוד בגילוי. לכן לצאת ממצרים זה לרדת.
עכשיו עשית כל מה
שלמדנו
בזוהר
בשיעורים האחרונים. נכון. אני מנסה ככה לסכם, לאט לאט, זה במעגלים. בסדר? לצאת ממצרים זה לא לעלות, זה לרדת. מי שלא מסוגל להוריד מהמחשבה למעשה, לא נכנס לארץ ישראל. לכן הבעיה בארץ ישראל זה הרגליים. זה רגלים.
אז איך עלו לארץ ישראל?
זה נקרא עלייה. העלייה הגדולה זה ירידה. זה הורדת האור.
הירידה זאת עלייה?
נכון. הורדת האור האלוהי לעולם הזה, זו העלייה.
איך תבנה כביש עם ההגדרות האלה? ירידה זה עלייה.
תקשיב.
נושא את זה.
זה מה שקורה.
הורדת האור האלוהי לעולמנו, זו העלייה הגדולה. אין עליות, יש רק הורדת וגילוי אור השם בעולם. זה נקרא עלייה.
זה השם אמר רדו.
זהו. לך רד. טוב. אתם איתי? אוקיי, אנחנו ממשיכים. והיחס, אתם יודעים שהרב קוק היה כותב יחס עם שין. כן, ככה. אני לא שיניתי כלום, בסדר? שתדעו לכם, אני השארתי את הטקסט כמו שהוא. אז לכן אני, שתדעו לכם, לפעמים יש ביטויים שאנחנו לא משתמשים בהם בעברית המודרנית של היום, אבל לא חשוב, זה כתבי הרב, ואני מכבד את כתבי הרב, זה חשוב מאוד שזה יישאר כמו שזה היה. והיחס הנמרץ שבין הריבוי המוחלט, שבסוד האחדות המעולה המוחלטה ובין האחדות המוגבלה המצבת דברים מסומנים בגבוליהם איננה נגיעה ישרה. כלומר, הרב אומר לנו, בין היוד העליונה לבין היוד התחתונה אין מגע ישיר. זה חייב לעבור דרך מסך שנקרא ו'. בסדר? אם היוד העליונה הייתה נוגעת ביוד האחרונה, מה זה היה אומר? היינו מבטלים את הזמן. נכון? זה ביטול הזמן. אנחנו לא רוצים לבטל את הזמן ואת המקום. זאת אומרת שהיינו עושים קיצור דרך, זה נקרא קצר. כל העולם היה נשרף. חייב לעבור דרך מסך. המסך נקרא ו'. וואו. כן? בערבית. לכן...
חייב למציאות העכשווית.
נכון. כי זה העולם.
אבל בסופו של דבר לא נצטרך את זה. זה ניגש חורש בקוצר.
מה זה אומר? בגלל שעברנו.
בגלל שעברת את זה.
זה לא יכול להיות ככה לכתחילה. זה לא אמור להיות ככה לכתחילה. גם אם אדם הראשון היה מגיע לגאולה של עצמו, עצם זה שהוא נברא, זה כבר רב. לכן הוא נברא באיזה יום? ביום השישי.
יום השישי.
לבריאה. שאנחנו חוגגים היום, זה ראש
השנה.
כלומר, מה אנחנו חוגגים בראש השנה? את הוו. כלומר, את כל העבודה שלנו במציאות.
וזה היה צריך להיות הרב יולד, זאת אומרת, יש
יולד, בלי זמן. לא. זה היה אמור להיות, ברגע שאדם נברא, הוא כבר בוו, אבל הוא יכול היה לעבור את הוו הזאת בדקות, בשניות. בסדר? לאו דווקא בשנים, באלפי שנים. בסדר? עכשיו תשימו לב, אנחנו בשש אלף. מה זה שש אלף? שש כפול האלף. זאת אומרת, בכל אלף אנחנו חוזרים לאלף. אנחנו באלף השישי. כלומר, אנחנו תמיד באותה אלף. פעם היא מופיעה בראשון, זה נקרא האלף הראשון. אנחנו חושבים שזה אלף. אבל זאת האלף באלף שנה. אחרי זה זה אותה אלף באלף השני. אותה אלף באלף השלישי. אתם מבינים? זה אותה א' בשני, בשלישי, ברביעי. כמו אחד, אחד ואחד, אחד ושתיים, אחד ושלום.
זאת אומרת, אני יכול לראות בכל אלף את אותה התפתחות.
בוודאי, אני צריך, אני אמור לראות את א' המקורית בשישי. בסדר? אם לא, אני הולך לאיבוד בזמן ובמרחב. חז ושלום, בלי להיות מקושר לא' המקורית.
בארץ לעולם עומדת.
נכון.
סוף מעשה במחפה.
זה אותה א', זה פשוט בגילוי אחר. כן, בלבושים שונים. אותה א' בלבושים שונים, אותה גברת בשינוי הדרת. אתם איתי או לא? זה מאוד עמוק מה שאנחנו לומדים רבותיי. אני מתרגם לכם את זה במילים פשוטות, אבל מי שתופס את זה, זה כמו דוקטורט בפילוסופיה פה, אבל של יהדות. זה הרבה יותר עמוק מפילוסופיה. אני לא יודע עד כמה אנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים, כי אין לי זמן להיכנס, עוד רבע שעה זה כבר נגמר, ואין לי זמן להיכנס לכל הפרטים. ויש המון דברים פה, אני לא יכול, אני מגלה טפח ומכסה 10,000. באמת, כי אני לא רוצה פשוט לשרוף.
בסדר, כי אנחנו
בלעד לאט. בסדר, אני לא רוצה לשרוף את המהלכים, וגם את הפיוזים. אני רואה כבר פיזורים בנפש. לזה, אני מרגיש, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי חוויה להרגיש אם מישהו נמצא או לא נמצא בשיעור. גם אם אני לא אומר לכם את זה. אני יודע בדיוק מי נמצא בשיעור ומי לא עכשיו. לא יוכל התוכן המוגבל לגעת באותה עליונות, דרך אגב, כשאני אומר את זה כולם חוזרים. באותה שנייה. זה ככה, דרך... אגב, טוב, אז לא יכול התוכן המוגבל, כי כל אחד אומר, וואלה, הוא מכוון אליו.
זה רע משנה
כזה. כן, זה מדי פעם, אני חייב לעשות את ההפסקות האלה. זה מעורר פתאום, זה אדרנלין.
תוכל.
אז לא יוכל התוכן המוגבל לגעת באותה עליוניות. כלומר, יש תוכן מוגבל, זה פה, נכון?
לא יוכל.
זה דברים מסומנים, תשימו לב, בגבוליהם, זה היהודה תחתונה. אתם איתי או לא?
כן, כן, כן.
אז יש יחס בין הריבוי, כן, ובין המוחלט. המוחלט זה היהודה העליונה. הריבוי והדברים המסומנים בגבוליהם זה התחתון. אין מגע ישיר, אין נגיעה ישרה. לא יוכל התוכן המוגבל לגעת באותה עליוניות המתנסית ממעל לכל גבולים ומיצרים. תשימו לב, מצרים.
אבל צריך לחוש את זה, כי יש פה את היחס שהוא כותב בחש.
כן, נכון, נכון. זאת אומרת שזה חיים. בסדר? כלומר, אתם שמים לב למה שהוא אומר גבולים ומיצרים? למה הוא מזכיר מיצרים? כי זה יוד במיצר. נכון? איך אנחנו אומרים את זה בעלל?
זה מיצר.
מן המיצר, קראתי. ענני במרחב רחב, ארץ ישראל. ואתם הכל סודי, הכל גנוז, הכל קודי. כלומר, יציאת מצרים והגעה לארץ ישראל. זה מן המצר קראתייה, ענני במרחבים. כי אם, אז איך כן? איך היוד העליונה תיגע ביוד התחתונה? מתוך היסוד.
שהוא גם ארוך.
שהוא כאן, אבל. תשימו לב לרב, הכל ספירות. עכשיו, מי שלא מבין את זה, פואמה, שירה. אומר, וואה, איזה יפה הוא, יפה הוא שר. לא, זה מתוך היסוד המזהיר שכל נקודה לא תסמנהו. זאת אומרת שזה בעצם יסוד מזהיר, למה הוא נקרא יסוד מזהיר? למה הרב התייחס פה? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. איפה הרקיע? פה היהוד העליונה. איך אני יודע שהם משכילים?
הם מזוהרים.
ואיך זה המשך המסוק? מצדיקי הרבים. ריבוי. כלומר, כשהיהוד העליונה, כשהרב יודע להצדיק את דורו, אז הוא מסכים.
זה צדק וצדקה, יסוד אמר.
נכון, אז לכן הוא בבב, אז לכן הוא נקרא יסוד מזהיר. והוא הצדיק שדיברנו עליו בזוהר מקודם. לכן אי אפשר לסמן אותו, אי אפשר להגביל אותו, למרות שזו אות מוגבלת, אתם רואים שהיא מתארכת, היא זורמת. תצא תכונה קווית, הנה, תצא תכונה קווית, כלומר, מה זה עבר? זה יהוד,
נקודות, גם קו
בהמשך, כלומר, יהוד ארוכה. כלומר, מה זה בעצם תכונה קווית? וו. אז הוא קורא לה תכונה קווית, יש לה קו. כשאני אומר שיש קו, מה זה אומר? שיש? חיבור, כמו בטלפון. אין לי מכשיר, יש לי קו. זה מה שמעניין אותי, לא המכשיר.
קשר.
האם יש לי קו? יש לי תקווה. זה אותו שורש.
קשר.
אין קו. לכן, כשנכנסים לארץ ישראל, זה נקרא חוט התקווה, חוט השני. אתם זוכרים אותו דבר? איזה אות כתוב בזוהר שהוא נתן לה לרחב כדי לשמור עליה שלא יתקיפו את המשפחה שלה?
אות
ו'. איזה אות ניתנה לקין? ו', כך אומר הזוהר. כלומר, צא לעולם עכשיו, זה עבד. צא מגן עדן, הנקודה. עכשיו אתה הולך לקניינים. לא לקניונים. כי אתם יודעים מה זה בקניון. קראתם את הספר איש הקניון?
לא.
חבל. מה יש בקניון? אין שמיים ואין ארץ. אתה לא רואה את השמיים ואתה לא רואה את הארץ. יש רק קופסה. עם מוזיקה לועזית, לא עברית. אם לא אתה לא תקנה שום דבר. כל חנות שיש במוזיקה העברית לא קונים כלום.
וריח.
כן, ריחות. ומראות. זהו. סגרו אותך בתוך סוכוסה ותקנה, יאללה, אגבר. מה שאתה רואה? מחנות לחנות, סקיות, סקים, זה זה. כלומר, זה נקרא איש הקניון. סגרו אותה בתוך מעטפת, אין כבר שמיים, אין כבר ארץ. אתה לא נוגע לא בזה ולא בזה, אתה כלום. לכן זה, חז ושלום, הפך מהבב. לכן, תכונה קווית אלכסונית. למה זה אלכסוני? כי זה חייב להיות ב-45 מעלות.
זה תופס גם את זה וגם את זה.
זה אדם, אתה גאולה.
אם הוא ישר יחליק.
גאולה? בגמטריה, 45. אדם, בגמטריה, 45. זאת אומרת, אני חייב להיות בעצם במדרגה אלכסונית שהערך המספרי שלה זה 9, כלומר האמת, 441. זאת אומרת שהאדם הוא בעצם אלכסון מתקדם. שצריך לתרגם את היוד העליונה שלו ביוד התחתונה שלו. שכחתי להתקשר למשה, חבר שלי שיבוא לסליחות.
אין פנגו?
חיוב פנגו, לא? אין
לך פנגו. הבנתם את מה שאני אומר פה? כלומר, מה הפונקציה שלנו בעולם?
לחבר.
להוליך את האור. מיוד עליונה ליוד תחתונה. בסדר?
אז מה, אנחנו עבר
של
כל העולם?
מה אנחנו?
אבב של כל העולם?
אנחנו אבב. כל אחד מאיתנו הוא אבב אחת. עכשיו, אם אתה חותך את אבב הזאת ומפריד בין ראש לגוף, זה נצרות. נכון? הרי אנחנו אבב. אם אתה מפריד חזה שלום בין הראש, שני שליש עליון, לבין השליש העליון, לבין שני שליש תחתון, הלכה. אתה בנצרות חזה שלום. עכשיו, מה עושים הנוצרים בעצם? הוא נוצר. מה זה נוצר?
שומר.
שומר לעצמו. זאת בעיה.
או שסוגר למעלה.
אצלנו זה נוצר חסד לאלף. לאלפים. בלי להיכנס עכשיו, אנחנו כבר ממהרים, אבל לא חשוב, אנחנו נחזור על כמה דברים. אנחנו לא ממהרים, מה אתם גלגו, אנחנו נחזור.
אז בעצם השתוות הצורה של העליון.
השתוות הצורה מן העליון לתחתון, מתחתון העליון. אוקיי. אז היוד העליונה של האלף מזכירה אותנו את העושר, את הריבוי המבוטא ביסוד המספר ובהתרבותו. כלומר, כשאני מתרבה אסור לי לשכוח את המקור, שממנו אנו מציירים את כבוד הגודל של האחדות, של ריבוי וגודל העצור בו. מתוך העושר של הריבוי שבא מצד הגודל הנושא בכוחו, כל ריבוי, כל עוצם, כל מתרבה, כל מוגבל בתוסף נובע ממנו, הרי אנו מתארים ביוד התחתונה הריבוי הממשי. והיחס הנמרץ שבין הריבוי המוחלט למעלה, יוד עליונה, שבסוד האחדות המעולה המוחלטה, כלומר יסוד המוחלט, לבין האחדות המוגבלה למטה, יוד תחתונה, המצבת דברים מסומניים בגבוליהם, איננה נגיעה ישירה. אסור שיהיה מגע ישיר ביניהם, לא יוכל לתוכן המוגבל לגעת באותה עליונות, המתנסית ממה לכל גבולים ומיצרים, כי אם מתוך היסוד המזהיר של כל נקודה לא תסמנהם, זאת אומרת עבר, תצא התכונה קווית הלכסונית המתחילה מהשמאל של העליוניות. תשימו לב איך הלכסוני פה, היה יכול להיות הלכסון כזה, נכון? למה אנחנו לא יורדים ככה ויורדים ככה דווקא?
מהשמאל
לימין. למה מהשמאל לימין?
מבינה.
כי אני חייב לרדת מהשמאל, מהימין אי אפשר לרדת. כי הרי החוכמה לא יכולה להתגלות ישירות, היא חייבת ללכת לבינה. לכן אני לוקח את הלכסון ככה. הבנתם? תשימו לב עד איפה זה מדויק. כלומר, האלף היא לא כזאת.
לא, זה לא מדויק.
מה לא מדויק?
אוקיי, לא, אני חושב כבר על המלכות.
עוד פעם. המלכות אמורה להיות בשמאל, נכון? אז למה זה מגיע לימין? כי זה התיקון. אתה הפוך, הופך את המלכות, את הרצון של לקבל שלך שהיה אמור להיות שמאל, הופך אותו להשפעה לימין. זה כבר התיקון.
זה גם לימין.
עכשיו, באמת, איפה זה מסתיים? בשמאל. כי היוד התחתונה היא בשמאל. אבל זה שמאל שהפכת לי.
זה אומר שזה חוזר על עצמנו דרך שילוב.
בוודאי, זה בעצם ציירתי פה אין סוף, זה שמונה. בסדר? במקור האלף לא כזאת, נכון? צריך לדעת איך היא הייתה וצריך ללמוד אותה בצורות שהיו לה. כן? היא הייתה נכתבת ככה. או ככה.
לא רואים.
אין מה לראות ככה.
חלקי או אחוזים.
עכשיו זה גרוע מאוד. למה? כי אין חיבור לא בין זה לזה או לא בין זה לזה. כלומר, אין חיבור בין ימין לשמאל ובין מעלה למטה. לכן לאט לאט היא מתפתחת. כן? וצריך להבין, האמת שהשורש זה האלף כפי שאנחנו מכירים אותה היום, כי זה נקרא כתב אשורים, שככה התורה נכתבה. בינתיים היו כל מיני שיבושים בדרך. או לא שיבושים, כן, צורות אחרות. ויש גם א' ב' של מלאכים, שלא דיברנו על זה עכשיו.
תראה לי אחד.
כן, אז זהו. יש אלפבטות של מלאכים. כל מלאך יש לו א' ב' שונה.
מה עכשיו?
ללמוד גם א' ב' של מלאכים. בינתיים אנחנו אצל בני אדם. זה עוד 10 שנים. כן.
אומרים שבעולם...
באמת הריפוטר.
והשמאל צריך לשרת את הימין.
נכון. דרך אגב, השמאל והימין זה לא שמאל וימין, כי תלוי ביחס למי. כלומר, אם אני האלף עצמה, אז מה שאני רואה שמאל, אצלה זה ימין.
אצלה כמו עוד
אתם מבינים מה אני אומר?
לא הבנתי.
האלף, אני מצייר אותה, אבל היא עצמה. נגיד עכשיו אני האלף. נכון? מה שאת רואה שמאל בשבילך מבחינתי זה? אתם מבינים?
אבל האלף לא צריך
תיקון. עוד פעם, זה לא עניין של תיקון, זה תלוי מאיזה זווית אני מסתכל על המציאות. בסדר? אז יש היום תורת לחימה שכל תנועה היא עוד. כן, אני לא צריך, זה האלף.
זה קרב מגע?
כן, זה כמו קרב מגע, כן, וכו' וכו'. צריך ללמוד את הדברים, זה ב' וכו' וכו'. ממש דומה לקראטה, אבל בצורה שונה. עד כאן להיום. שבת שעזק.
יש לה שעזק.
לא, בשבת אני בסמינר.